עכשיו ב-103 FM. ספורט עם משה פרימו ואריה מליניאק.
ערב טוב לכם, אנחנו בתוכנית הספורט של יום רביעי, האורחים והמפיקים שר פלסנר ואסף נבו, אחראי על השידור ב-103 בני שאולסקי, ברדיו צפון 104.5 בני אלפירין, בדיגיטל, עידו טבת, אחיעד לוק ורעות מתתיהו ארגון, אנחנו גם משודרים באפליקציית חמל, ערב טוב, אריה מליניאק, מה שלומך?
אהלן, פרימו, אני מותר לי לפתוח בשאלה?
בוא, מה, אתה היום שולט.
מה זה אני שולט? אני על הגחון ממריא.
אוקיי.
תשמע, אם היה לך מספיק כסף וזמן, ואתה אוהב כדורגל.
מאוד.
אתה היית צריך לבחור, כל הכרטיסים לכל המשחקים ביורו פתוחים בפניך, עזוב את הגמר, אני מדבר על השלב המוקדם. למי היית קונה כרטיס? לצרפת או אנגליה, או לאוסטריה וגיאורגיה?
יפה, השאלה מצוינת ואני מבין למה אתה חותר, אז קודם כל, נבחרת אחת בלבד הרשימה אותי בצורה בלתי רגילה.
לא עכשיו, לפני הטורניר מתחיל.
אני אומר, גם לפני הטורניר, כי הנבחרת שאני מאוד אוהב, זאת ספרד.
אוקיי.
הייתי הולך, לגבי מה שאתה אומר אריה.
אבל היית קונה אנגליה צרפת? אני אומר, או למשחק של אנגליה.
ברור שהייתי הולך על נבחרת גדולה.
יפה, אז זה מה שמחור. תראה, יש פה איזה גניבת דעת בשיטה. שכולם בעצם חוץ משתיים עולות לשלב הבא. אז מה כל...
בלי ניצחון אתה יכול לעלות לשמינית.
זה, אתה יודע, זה להיות נחמד לכולם, זה להרוס את הכל. זה אחד. שתיים, כמה שערים היו דקות 95, 97?
לא מעט משחקים הוכרו בדקה 98.
אתה יודע, בוא נגלה לך משהו, אתה לא יודע. שהשעון, שהשופט, זה שקנו לו לבר מצווה. עכשיו, למה הוא בכלל לוקח זמן? מי אומר צריך להוסיף 7 ולא 8 דקות?
זה שיקול דעתו.
שיקול דעתו. הוא לא צריך בכלל להתעסק עם זה. צריך להיות שעון שכולם רואים אותו, 80,000 איש באצטדיון, כולם יודעים, דיגיטלי.
כן.
שנשארו 19 שניות.
כמו בכדורסל.
נגמר. שנגמר, אז נגמר.
הבנתי. אבל מה שקורה בתוספת זמן, ארי, רק נעדכן, שאם יש חילוף, או פציעה, או שער שקבוצה
גם סמכה, על זה יש תוספת
גם
זמן.
גם על זה הוא מוסיף.
אתה לא יודע כלום.
ואז אנחנו לא יודעים כמה זמן. אני אוהב את התובנות שלך, יש לנו המון מה לדבר על היורו היום, כמובן זה מרכז העניינים, כי בשבע, בעוד 53 דקות, שני משחקים גורליים לעלייה לשמינית הגמר, ואנחנו רוצים להגיד ערב טוב בגרמניה לזוויק זלט, פרשן ספורט אחת, אהלן זוויק.
ערב טוב חברים.
אהלן.
שמעת את אריה מליניאק? היית עונה לו על זה שעד עכשיו הוא לא התרשם, בטח לא מהנבחרות הגדולות?
לא שמעתי בדיוק.
אני אומר, היית...
עד פה באצטדיון הוא מדהים, כן.
לא, אני אומר שאריה לא התלהב מהנבחרות הגדולות עד עכשיו, זה, וזה מאוד בולט.
כן, תראה, יש פה הרבה שאלות לגבי הנבחרות הגדולות. יש פה עניין של המאמצים של השחקנים האלה בליגות של 40 משחקים, של השחקנים הטובים תוסיף את ליגת האלופות או את הליגה האירופית, ועוד משחקים בינלאומיים, משחקי ידידות, משחקי הכנה, וחלק מהשחקנים מגיעים קצת פצועים וקצת עייפים. יש פה גם עניין, אתה יודע, ואם אני מסתכל לנבחרות של השחקנים המבוגרים יותר, של מין... שותפות בין המאמן לבין אותם שחקנים שהביאו אותו בשלב מסוים להצלחה מסוימת, והוא מרגיש אולי שהוא גם חייב להם, והוא משאיר אותה בנבחרת, למרות שיש היום שחקנים צעירים יותר ורעבים יותר, אבל המאמן מקובע עם אותו צוות שהוא הלך איתו לאורך זמן. אז כן, יש כאלה בעיות בכדורגל, אז זה קורה גם במסגרת של המועדונים, אז זה בולט יותר במסגרת של הנבחרות. אבל סך הכל, אני רוצה לומר לכם שיש פה טורניר מדהים, יש פה אווירה יוצאת מן הכלל, יש פה אוהדים מכל המדינות שמשחקות, יש פה גם חלוקה הוגנת של כרטיסים, ויש, אתה יודע, פשוט חברויות בין קהל אוהדים של נבחרות שונות, והרגשה היא הרגשה מאוד טובה. יש גם דברים יוצאי דופן, לפעמים התפרעויות, אבל זה, אתה יודע, במדינות שאנחנו רגילים לראות את זה גם בליגות שלהם, אז לפעמים זה גם זולק. בסך הכל... אתה יודע, רוב הנבחרות שאתה רואה אותן, הן נבחרות שהשחקנים בנבחרת הם שחקנים שלא משחקים בליגה המקומית. אולי שתיים, אולי שלושה, ואני מדבר על הנבחרות היותר מפתיעות, השחקנים של הנבחרות האלה משחקים בליגות הגדולות יותר באירופה, בליגות הטובות יותר באירופה, וזה משפיע גם על היכולת.
זביק, בוא נדבר על שני המשחקים שנפתחים בשבע, כי הם מאוד שונים אחד מהשני. אז קודם כל רומניה וסלובקיה מדברים על זה שטקו טוב להם, אז המשחק יסתיים בטקו. והמשחק השני הוא שונה.
כן. כן, אני משדר את מפרשן את המשחק של רומניה עם סלובקיה יחד עם רמי וייט, וכן, יש כל מיני דיבורים, אבל אני לא מאמין בדיבורים האלה. ראשית, מי שתנצח ותהיה ראשונה, אז יהיה לה יתרון גדול, כי תקבל נבחרת שתפסה את המקום השלישי בבית אחר, וזה כבר יתרון גדול. שנית, זה נכון שטקו מבטיח לשתי הנבחרות האלה, בגלל הפרש השערים הפנימי הטוב שלהם, זה מבטיח להם את העלייה לשלב הבא, ועד השאלה מה תעשה בלגיה, כי אם בלגיה תנצח היא תהיה ראשונה, אבל אם בלגיה תסיים עם אוקראינה בטיקו, אז בעצם אוקראינה שיהיה להם אותן נקודות בגלל הפרש השערים הגרוע, בגלל ההפסד במשחק הראשון לרומניה 3-0, היא תהיה בחוץ, ואם אוקראינה תנצח, אז היא תהיה ראשונה בבית. זאת אומרת, הכל פתוח בבית הזה, והמתח פה הוא מתח עצום.
רגע, אז מה אתה אומר? עשה לנו סדר. רומניה וסלובקיה לא יכולות לסגור ביניהם בטקו? הן יכולות לאכול אותה בגלל זה?
תקשיב, אני לא מאמין בדברים האלה, אתה יודע.
הקרו לנו מקרים כאלה בעבר.
אני מהזמנים, ואריה זוכר, יש שתי קבוצות בארץ שסיכמו גם על טקו, בזמנו זה היה טוב בשניהם, ובא שחקן, כמעט מחצי מגרש, והשוער החליק, והכדור נכנס, והקבוצה ניצחה 1-0. נגד כל מה שסוכם, ונגד כל זה, ואחר כך היו הרבה בעיות. אז אני לא מאמין בדברים האלה, ולא ברמות האלה.
זביק, אנשים ראו את בלינגהם, למשל, בגמר של הצ'מפיונס לא מזמן, הם מסתכלים על אותו שחקן בנבחרת אנגליה, זה לא דומה לשום דבר. האם זה בגלל שבריאל מדריד משחקים לידו טוני קרוס וויניסיוס?
לא, זה בגלל שיש לו את נאצ'ו ואת קרבחל, המגינים שיוצאים קדימה, הוא יכול להשתמש בהם. אני חושב שעוד פעם, סאוטגייט, המאמן של אנגליה, והזכרתי את זה קודם, מאמנים שאולי חייבים לשחקנים, הוא מקובע עם השחקנים שלו. יש לנבחרת אנגליה צעירה, שחקן עם רגל שמאל קולדפיד, נכון? לוק שואו פצוע, והוא לקח אותו לכאן, והוא לא יכול. ואז הוא משתמש בטריפייר, שהוא בכלל מגן ימני, והוא פוגע בו, גם בו אישית, כי הוא לא מסוגל לתפקד בצד שמאל, וגם בנבחרת אנגליה, כי משחקת בלי שחקן בקו שמאל, כי פודן, זה שמשחק לידו במנצ'סטר סיטי, לא משחק בכלל בתפקיד הזה. אז הוא בסך הכל, שוב, אני חושב שיש פה קיבעון מסוים, ואתה יודע, אני לוקח דווקא את בלגיה, שהייתה מקובעת במשחק הראשון, ובא מאמן שלה רוברטו מרטינס ואמר, טעיתי, ושם את השחקנים הטובים, אבל כל אחד בעמדה שלו, ולא בגלל שיש שני מגינים ימניים טובים, אז שמים אחד בצד שמאל. הוא הלך עם מגן אחר, הוא הלך עם שמאלי, שאולי הוא לא גדול, אבל הוא עשה את התפקיד שלו. ואני חושב שסאוטגייט המשיך במשחק השני את אותם שגיאות של המשחק הראשון, ואת התוצאות אנחנו רואים, אנגליה עלתה לשלב הבא, אבל
לא, זה אנגליה, אימה, על אנגליה אנחנו
שפת כדור בקישור עם שער אחד.
נכון, אנחנו נדבר על אנגליה בהרחבה בהמשך, אבל אני רוצה רק לסיום לגעת איתך עוד בבלגיה אוקראינה. אמור להיות משחק, תשמע, כמו שאמרת, המנצחת פה היא ראשונה. אוקראינה יחזבה במשחק הראשון מול רומניה, אבל היא שווה הרבה יותר.
אתה יודע, היתרון של אוקראינה שאין לה מה להפסיד במשחק הזה, היא חייבת ללכת לנצח, לתת את המשחק הרבה יותר טוב, ויאפשר לבלגים לתת להתקפות מתפרצות מצוינות, ויש להם את דבריינה, ומי כמוהו יודע להסתדר עם דברים כאלה. והעניין הוא שהאוקראינים חייבים ללכת קדימה עם כל מה שיש להם, לדעתי זה חושף אותם מול הבלגים, וזה בסופו של דבר עלול לעלות להם בהפסד.
איך אתה מתייחס למה שארי אמר, שזה, וואלה, נבחרות בשלושה משחקים לא ניצחו והם בשמינית הגמר. נכון שהיו לנו בעבר מקרים כאלה.
כן, אבל אתה יודע, נבחרות כאלה שלא ניצחו, הן עולות מהמקום השלישי, לא כולם, אבל חלקם. יש גם הונגריה שניצחה בעולם, רוצה לעלות מהמקום השלישי. אז הן מקבלות קבוצה במקום הראשון בבית אחר, כקבוצה חזקה. זאת אומרת, תשמע, יש דברים כאלה בכדורגל, ואתה יודע, איטליה עלתה גם כך שהיא כבשה שער בדקה ה-98 או ה-101, אתה יודע, אבל זה היופי שבכדורגל, שיש גם דברים כאלה כן. בלתי צפויים.
כן. יופי, זוויק, אז אנחנו שומעים אותך, רומניה, סלובקיה, בשעה 7, במקביל בלגיה, אוקראינה. תודה רבה, זוויק, בהצלחה.
תודה.
תודה לכם, ערב טוב.
שלום לאורי אוזן, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
היי חברים, ערב טוב.
אהלן, אורי.
תשמע, אתה מצטרף לדברים שאריה אומר, כי אנחנו הולכים לדבר על אנגליה וצרפת, תשמע, אפשר לנתח את זה מכל הכיוונים, עד עכשיו, זה לא שתי נבחרות שמועמדות לזכייה, למרות שהן יכולות לזכות, אבל מה שראינו עד עכשיו, רע מאוד, אורי.
אכזבה גדולה, נכון. אני מזכיר שוב לכולם את 2016, פורטוגל, שלב בתים, שלוש תוצאות תיקו, אכזבה גדולה, וכולם יודעים איך זה נגמר, אבל הלחץ הוא לדעתי שונה פה, וזה נראה שזה הולך למקום לא טוב לשתי הנבחרות, הן נראות די עבודות, בעיקר אני מדבר על האנגלים, אני אשו עם הצפתים שמאוד קשה לנצח אותם, האנגלים נראה שם משהו, גם הלחץ החיצוני, גם כמה שיש בהם חורים, עוד בעייתי.
תראה, אני הרגע שאלתי את זוויק, אני ראיתי את בלינגהם בגמר הצ'מפיונס לא מזמן, אני מסתכל על אותו שחקן בנבחרת אנגליה, לא דומה לשום דבר.
אריה, תקשיב, אני הערת אגב, בלינגהם משחק בריאל מדריד שהיא הרבה יותר טובה מאנגליה.
זה מה שאני אומר.
פודן משחק בסיטי שהיא הרבה יותר טובה מאנגליה.
נכון. האם זה בגלל שלידו משחקים או שיחקו טוני קרוס וויניסיוס, ובנבחרת אנגליה זה אנגלים?
קודם כל, האנגלים הם טובים ממש. זה לא שהם משחקים לידו שחקנים לא טובים, משחקים לידו שחקנים נהדרים. העניין הוא אחר, אני חושב שהוא העניין הוא שלאנגליה במערך שלה יש שני חורים מאוד בולטים, זה הבעיות העיקריות, זה עמדת המגן השמאלי, שזה ממש ממש בוטק, טריפר הוא יופי ששחקן, אבל הוא משחק ברגל הפוכה, וכל הסיבובים שלו הם כלפי מרכז, וזה מאוד מאוד בעייתי, כל פעם שהוא מקבל את הכדור חוזר לאמצע, וגם עמדת הבלם השני, למרות שגיי בסך הכל בסדר, השילוב בין אולבן סטונס בהנעת הכדור והדחיפה שלו קדימה לא מספיק טוב. אנגליה מאוד מוגבלת, יש לה, בעצם היא משחקת עם שני שחקנים מספר 10, שפודן נאלץ לשחק בשמאל, ובלינגהם מועדף כרגע באמצע. הוא לא יודע למצוא פתרון כרגע לשחקן של יד דקלן רייס, וכל הדברים האלה מייצרים בעצם נבחרת שנראית עבודה לגמרי.
אבל אתה יודע, אורי...
כל הציפיות...
אתה יודע, אני חייב להגיד לך את הדברים האלה שאתה אומר, זאת אומרת, לשתי הנבחרות האלה יש מאמנים, סאוטגייט ודשן. האם אתה רואה בדברים שאתה אומר, האם אתה רואה בעיה עם המאמנים, עם ההחלטות של המאמנים?
קודם כל קטונתי, אני יכול להגיד דבר כזה, דשן הוא אלוף עולם, וסגן אלוף עולם, וסגן אלוף אירופה, הוא כן עשה עם הנבחרת המדהימה שלו, אבל עושה את הדברים יפים מאוד. סאוטגייט הביא את אנגליה לגמר יורו, חצי גמר מונדיאל, וגם במונדיאל האחרון אלמלא באמת, הוא היה יותר טוב מצרפת והוא הודח ברבע הגמר. כרגע הם פשוט לא מוצאים את הפורמולה, יכול להיות שלפעמים בשתי הנבחרות האלה יש כמות אדירה של שחקנים מוכשרים, אבל הרבה פעמים השלם הוא קטן מסך על הקו, וזה מה שקורה עכשיו, החיבור ביניהם לא טוב.
אתה יודע,
הצרפתים דרך אגב, הבעיה הטקסית אצלהם היא אפילו יותר חמורה, אצלהם יש פחות חורים בסגל ברמה האישית.
אורי, תשמע, קודם כל אני רוצה לברך אותך. פעם ראשונה שאני שומע שפרשן אומר קטונתי. פה אין בעיה לכל מיני אנשים שלא ימנו ולא שיחקו בשביל לחתוך ולפטר מאמנים והכל. יש איזו הסכמה לגבי סאוטגייט, עם כל הכבוד לרקורד, אני לא, גם אני קטונתי. אבל מה שמעניין, זה שאנשים מאמינים שאם יש לך שחקנים גדולים אז אתה יכול לשבת רגל על רגל, הרבה יותר קשה לעשות קבוצה משחקנים גדולים.
אני מסכים איתך, זאת בדיוק הבעיה. אתה יודע, בסוף אתה צריך לייצר ולהגדיל, ליצור מסך החלקים שלם גדול יותר.
נכון.
בקבוצה זה קצת יותר קל, כי אתה עובד איתם ואתה גם יכול לבחור ממדינות שונות וכל פעם לעשות את התוספות שלך, ואתה גם עובד איתם ברמה היומיומית. בנבחרת כביכול יש לך פריבילגיה לקחת את השחקנים הטובים ביותר, אבל לפעמים בתוך נבחרת, בתוך מערך של נבחרת, יש הבדלי רמות מאוד גדולים בעמדות מסוימות בין שחקנים, ואז זה יוצר בעיה. ופה נכנס לידי ביטוי מאמן נבחרת, איך הוא מצליח לחפות על זה, זאת אומרת, לשים את השחקנים הכי טובים בעמדות שהכי נוחות להם, ויחד איתם לצאת קדימה ולהפוך את הקבוצה ליותר טובה. אני חושב שסאוטגייט עשה את זה יפה ביורו הקודם, ששיחק גם בין המערכים, והפעם קשה לו, יש לו המון שחקנים טובים, אבל הם כולם משחקים פחות או יותר על אותם אזורים.
אז על זה אני רוצה...
זה יותר בעיה.
אז אני רוצה, קודם כל, ארי, אני חושב שכדורגל, אתה יודע, אני לא הייתי מבקר
גם תיאת... בכדור סל דרך אגב.
לא, אני אומר...
יותר קשה לעשות קבוצה משחקנים גדולים.
אני רוצה לענות לך, וטוב שאורי על הקו, אמרת אנשים מבקרים. אני חושב שכדורגל כל אחד, כי כל אוהד...
יכול לבקר.
יפה, תשמע, אם הייתי יושב עכשיו עם מנתחי מוח, לא הייתי מתערב.
100%.
אם הייתי יושב עם טייסים, לא הייתי מתערב, אבל כדורגל כל אוהד יכול. ומה אני מתכוון? אני רואה בנקודת מבטי, כי אורי נותן המון כבוד לסאוטגייט ואני רואה למשל את סאוטגייט, שני המשחקים הראשונים של אנגליה לא היו טובים, כל אוהד אנגלי ראה את זה ביציע, אתמול אפילו שרקו בוז. מה שאני רוצה לומר, הרי הוא הביא נבחרים, אז אם לא הלך שני המשחקים הראשונים, פלמר וגורדון הם שני שחקנים נהדרים, אתמול הוא נתן להם רק בסוף לשחק, זאת אומרת, הוא באמת לא נותן לשחקנים להתבטא.
ואז את מי הוא ישיר?
אני חושב שלגבי פלמר, הוא גם נכנס טוב אתמול לזכור המסקנות. העניין הוא בעיקר, לדעתי, אם יום אחד ישאלו אותו אחרי היורו, אני לא יודע מה היו התוצאות. אם באמת זה לא יצליח, כי האנגלים, כל דבר פחות משחייה תהיה אכזבה גדולה, אז ישאלו אותו, אולי יגיד שלמה לא הזמין מגן שמאלי, כשהוא ידע שאין לו כרגע, יש לו את לוק שור, שאולי יהיה קשיר לשמינית, אבל גם לא בכושר משחק. זו בעיה אחת. וכן, יכול להיות שהוא גם טעק, הוא, אתה יודע, בסוף יש חצק, השחקן הכי טוב של ארסנל, פודן, שחקן העונה באנגליה של סיטי, בלינגהאם השחקן הכי טוב בריאל מדריד, וארי קיין השחקן הכי טוב בגרמניה, ואתה רוצה לשלב בין כולם, אבל לא תמיד זה אפשרי, כי אתה צריך לפעמים שני כדורים, או אתה צריך מערך מאוד מאוד מסודר, שיתאים להם ויפנה אותם למקומות שהם רוצים. את זה הוא לא מצליח לעשות. יכול להיות שאתה יודע, הוא יסתכל אחורה, הוא יגיד, יכול להיות שאת אחד מהם הייתי צריך לשים על הספסל, ולהביא שחקנים שיעשו, אתה יודע, את העבודה השחורה. אנשים כאילו מזלזלים בזה, אבל לפעמים יש את השחקן הזה שמחבר, אתה יודע, בספרד הגדולה, כולם דיברו על איניאסטה וצ'אבי ופאברגס וכל השחקנים האלה, והיא תשאל את דל בוסקה ולהגיד לך, קודם כל בוסקץ, הוא חיבר את כולם, הוא עשה את הכל, הוא אמר, אם אתה מסתכל על בוסקץ, אתה לא, אם אתה מסתכל על בוסקץ, אתה מבין איך המשחק הכדורגל...
למה, פדרי לא עושה את זה?
אז היום יש את פדרי ורודרי, היום יש את רודרי, רודרי, עם כל הכבוד לניקו שהוא נהדר, ולמין ימל שהוא תופעת טבע, עוד לא בן 17, ופדרי שהוא השחקן האהוב עליי, השחקן הכי חשוב זה רודרי. אתה תשאל את המאמן, הוא יגיד לך את זה. הוא מחבר את כולם, הוא עושה את המעברים מההגנה להתקפה, הוא שומר על הבלמים, ושיש לך אחד כזה, אז אתה מסודר. לאנגליה חסר אחד כזה ליד דקלן רייס, הוא לא רודרי, הוא קצת יותר קדמי,
כן.
וזו עמדה שהיא מאוד מאוד בעייתית, הוא ניסה את טרנט, לא עבד, הוא ניסה את גלגר, גם לא עבד, והוא יצטרך למצוא לזה פתרון, אולי, אולי שינוי מערך, הוא משחק מערכים אחרים, אולי זה יעזור.
תשמע, דיברת על ספרד, הזכרת אותה שהיא לדעתי הכי הרשימה עד היום, בסך הכל שלושה משחקים, אבל הרשימה הכי הרבה, וליד ספרד אני ישר שם באותה משוואה את אוסטריה. תשמע, אוסטריה לפני שנתיים וחצי קיבלה 5 בסמי אופר. איפה אנחנו, איפה הם? איזה נבחרת פנטסטית, אורי, אני, תשמע, אני לא פוסל אותה עד הסוף.
הרבה ידעו, העריכו שתהיה סוס השחור, בעיקר בגלל המאמן שלה, קוראים לו הפרופסור רלף רנגינג, שבמנצ'סטר יונייטד היה לו מאוד קשה, אבל באוסטריה היא נראית, הוא עושה עבודה פנטסטית, היא נראית וכן, היא שוב, היא לא, למי ש, אתה יודע, קצת מכיר, היא לא הפתעה גדולה, היא ניצחה את גרמניה בהכנה, היא באה במומנטום מצוין, האוסטריה נראית נפלא, סיימה ראשונה לפני צרפת, כשגם במשחק מולה היא הייתה טובה, ולמלא שער עצמי, זה היה נגמר במינימום טקו, שימו לב לאוסטריה, לא, כן. שימו לב אליה, היא יכולה להיות לפחות כמו דנמרק ביורו הקודם.
כולם מחכים את אלה שמצליחים, ואני זוכר איך התייחסו פה למאמנים אוסטרים.
נכון.
אבל זה לא, אבל זה לא דוגמה טובה.
למה?
לא דוגמה טובה.
למה?
כי אם אני לא מחזיק מרוטנשטיינר, אז מה, אז המאמן של אוסטריה עכשיו הוא לא טוב?
ומרצוג?
לא, אני אומר דבר כזה, אני אומר בסוף, כשבאים, אני יכול להגיד, יש הרבה דברים להגיד על רוטנשטיינר, אבל כשבאים מעומד כדורגל צריך לקחת גם, אני לא חושב שהוא מאמן דרך אגב, רק לפרוטוקול, אבל הוא כן איש ארגון מעולה, והיה צריך לקחת ממנו את הדברים שהוא טוב בהם, אבל זה לא העניין, אתה יודע, לא, אם יש אוסטרי אחד טוב, אז כולם טובים, אם יש גרמני אחד טוב, אז כולם טובים, יש טובים יותר, יש טובים פחות בכל מדינה, דרך אגב, גם אצלנו, אז לא, גם לנו יש מאמנים טובים, יש מאמנים פחות טובים, אני חושב שיש את זה בכל מקום, רנגינג בעצמו הוא נחשב לבאמת עילוי, הוא זה שבעצם מקים את אקדמיית רדבול, את כל הפילוסופיה שלה הוא בנה, כל הפילוסופיה המקצועית, והוא באמת אישיות יוצא דופן, והוא עושה עבודה אדירה בנבחרת אוסטריה, הנה, הוא לפני זה לא הצליח במנצ'סטר יונייטד, ו... אחרי שנה אחת הלך הביתה.
תענוג אוסטריה.
זה קורה לכולם.
כן, ממש תענוג.
וגמרי, יכולה להיות דנמרק, יכולה להגיע עד חצי הגמר.
יפה, אורי אוזן, ספורט אחת בגרמניה, המון המון תודה.
תבלה.
בכיף חברים.
ערב טוב לאוזי דן, ספורט הארץ.
אהלן.
אהלן.
תשמע, איזה בית אתמול, שני משחקים 0-0, ארי קודם היה אומר, איפה היית קונה כרטיסים? כל אלה שקנו לאנגליה נגד סלובניה, לסרביה, מה, זה לא זה, אוזי?
קודם כל, מאכזב מאוד, תשמע, אנגליה, יכול להיות, גם את היורו הקודם שהם הגיעו בו לגמר, הם יחזבו בשלב הבתים והתפוצצו בשמינית, ברבע וכולי, יכול להיות שאנגליה עוד תפתיע, היא גם בחצי קל של הגרלה, כי אחרי שצרפת גברה מקום שני בבית שלה, אז גם צרפת, גם גרמניה, גם ספרד וגם פורטוגל, היא לא תפגוש את עמד הגמר אם היא תגיע לשם, אבל אנגליה מאוד מאוד מאכזבת בינתיים. עכשיו, עזוב את המאמן, סאוטגייט הוא מאמן שמרן, הוא מאמן חלש, הוא לא מוציא מהסגל שלו את מה שהוא יכול, אבל אתה מצפה מהשחקנים האלה, שחקנים שכמה מהטובים ביותר בעולם, משחקים בקבוצות הכי טובות בעולם, מבלינגהאם בריאל, וראינו מה עושה באלופות, ופיל פודן והארי קיין וכו' וכו'. ההרגשה היא, אתה יודע מה, נגיד שאין לך מאמן טוב, אוקיי, הרגשה היא שהשחקנים האלה, שהם נפלאים בקבוצות שלהם, וכמעט כל אחד עשה עונה טובה מאוד פלוס בסיטי, בריאל וכו', לא מוצאים את עצמם על המגרש. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על צרפת נגיד, שהיא גם מאכזבת, או גרמניה וחלק מהמשחקים וכו', אתה רואה שהשחקנים מנסים למצוא פתרונות. הם לא מחכים תמיד, כי הרי זה לא כדורסל שמלינק יכול להחליף עכשיו 17 שחקנים בארבע דקות ויעשה ככה שלושה פסקי זמן ולצאת הוראות. זה כדורגל. והשחקנים האנגלים בנבחרת, וזה לא פעם ראשונה ולא פעם רביעית, נראים קצת חסרי עונים, קצת חסרי ביטחון, קצת לא יודעים מה רוצים מעצמם, וזה מאוד מאוד מאכזב.
תשמע, אני מנסה לשים את עצמי במקום, לא יודע, מאמן, שחקנים וזה. תגיד, שחקנים שבאמת מקבלים סכומים דמיוניים, והם שחקים ברמות הכי גבוהות בצ'אמפיונס, הם יבואו לבית מוקדם, ויסכנו את הרגליים שלהם.
לא, אתה טועה פה בגדול. לשחק בנבחרת בטורניר, עזוב, זה לא איזה משחק מוקדמות, משחק ידידות. באליפות אירופה או גביע עולמי, זה לכל שחקן, אתה יודע, קח את מסי, עשה הכל, הוא לא יחליף את הגביע העולמי שהוא זכה בו בכל הצ'אמפיונס, בכל הבלון.
אני מדבר על הבית המוקדם.
לא משנה, אם אתה לא עולה מהבית המוקדם, אז אתה לא יכול.
מה זה לא עולה? פה כולם חוץ משתיים עולות.
מה זה כולם חוץ משתיים? עובדה. א', אנגליה עלתה ממקום ראשון, אבל אתה יודע, היא מקבלת אתמול גול, והיא לקחה 4 נקודות, בבית הזה היו 5 תוצאות תיקו, אנגליה הפקיעה 2 שערים כל השלב המוקדם.
נו, אז אתה בדיוק...
וצרפת הגדולה לא הפקיעה שער שדה.
צרפת עולה ממקום שני, צרפת הסתבכה אתמול מאוד מאוד מאוד, היא הולכת לקבל את פורטוגל ברבע גמר, כנראה, אם שתיים יעברו את השמינית, וספרד או גרמניה בחצי, כשהייתה יכולה לשחק בצד הרבה יותר. השלב המוקדם, זה נכון שאם אתה עולה ממנו, אז מתחיל טורניר חדש, אבל זה לא שהוא לא חשוב, ואתה גם לא יכול לדעת מה יהיה. תשמע, צרפת, היו יכולים גם לעוף, האנגליה היו יכולים גם לעוף, אם אתה משחק ככה. אני לא מסכים שהשחקנים לא רוצים, או לא מתאמצים, בגלל שזה נבחרת.
עד כמה הפציעה של אמבפה משפיעה מנטלית על, אתה יודע, בכל זאת, שחקן הכי טוב
שבר בעולם. באף זה קשה.
נכון?
תראה, מצד אחד הוא לא היה במשחק נגד הולנד, וראינו שצרפת הייתה פחות טובה, אבל אני חושב שאתמול, בטח אחרי שהוא הפקיע, לא משנה פנדל, אבל הוא הפקיע, והיה נראה שצרפת הייתה אמורה להתפוצץ. ואני, זאת אומרת, היא משפיעה, אבל אני חושב שזה קצת תירוץ. זאת אומרת, להגיד, הנה, בלי אמבפה אנחנו לא, קודם כל אתה מדבר על נבחרת שיש לה את הסגל אולי הכי טוב שיש. זאת אומרת, כמובן שאמבפה הוא אחד ושתיים, שלושת השחקנים הכי טובים בעולם היום, יש שיגידו הכי טוב, אבל עדיין זה נבחרת. והנה הוא חזר, והנה הוא מפקיע, וראית את השמחה שלו ושלהם, ובסוף הם עושים את הכל נגד נבחרת שכבר עפה. אגב, חייבים להגיד, זה לא תירוץ, כי צרפת היו רעים, אבל הפנדל של לבנדובסקי, זה שישרו את הפנדל אחרי שהוא ממש עצר לגמרי פעמיים לפני הבעיטה.
שער אוריה.
זה, 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 זה חוק שלא אוכפים, אבל, אבל זה היה משהו שממש זועק לו שמיים.
במיוחד אחרי שהוא פסל את
נכון,
ה...
נכון, נכון.
בדיוק. בדיוק. אם במיוחד... אתה כזה אורגינל עד הסוף, אז אם השוער לא בסדר, גם החלוט לא בסדר.
השואר, לגבי השוער מקפידים קלה כחמורה, ולגבי השחקן, לא, זה היה ממש זועק לו שמיים אתמול. זה, עכשיו, החוקה מאוד ברורה. אבל פשוט יש חלקים בחוקה שאוכפים, ויש חלקים בחוקה שלא אוכפים.
אני, אבל מעבר לזה,
כן?
אני קטונתי, מה, לבנדובסקי, אני לא יודע כמה...
אתה שואל אותי? בלתי נסבל.
בלתי נסבל.
שחקן בלתי נסבל גם כל השנה בברצלונה.
אני גם לא בטוח שהוא לא נתן איזה מרפק
למבפה, שקילל אותו.
למרות שהוא היה מאחורה.
מה זה אתה לא בטוח? הוא נתן, זה תועד, זה, ומבפה, מבפה...
כעס עליו.
כעס עליו, קרא לו בן זונה, אז לבנדובסקי נעלב.
נכון.
אחרי זה התנצלו ובואו, אבל היה ברור שאתה צודק ב-100%, כי היה ברור שהמרפק הזה, זה לא היה רק בלעת המשחק, הרי זה קורה. זה היה קצת לנצל את המצב ה...
שמע, כפולני אני מוכן לסנגר עליו קצת.
אבל תשמע, חלק מהעניין, אומר פרימו בצדק, הרי הוא מברצלונה, מאוד יכול להיות, שאם זה לא לבנדובסקי מברצלונה, בוא את הפנדל לפולין, אלא מלינק מהפועל רמת גן,
תשכח לי,
כן. שורקים את זה מחדש.
ברור, כן, כן, ברור.
עוזי, כן. אני רוצה לגעת איתך בעוד נקודה, כי אנחנו עוד מעט נדבר גם על הווינר, יש לנו אז גם נדבר על היורו. נגעת בנקודה שעכשיו עוד מעט אנחנו הולכים לקבל את החלוקה לשניים, ואתה יודע, אני יודע שבטורנירים גדולים, לא תמיד הטובה ביותר זוכה. ולמה אני מתכוון? אם אני לוקח, כמו שאתה אומר, את צרפת, ספרד, ופורטוגל וגרמניה בצד האחד של הטורניר, מהצד השני, וזה חלילה לא שאני מזלזל, אבל אני נוגע למשל באנגליה, בלגיה והולנד, מהצד השני. ואני אומר, תראה מה נוצר מצב. אנחנו פה מבקרים מאוד מאוד את אנגליה על המשחק שלה, אבל יש לה ארבעה משחקים לעבור, אולי בפנדלים, אולי בערכה, אולי... ובסופו של דבר אנגליה מרימה את הגביה, זה משהו שמפריע לי, אוזי, שנבחרת כזאת בסוף יכולה להרים את הגביה.
זה בעיה בטורניר, זה בעיה בטורניר שהוא, אתה יודע, הוא בעצם חצי פריס לגביה, וזה כמו שבגביה, נכון שיש לה בתים, אבל עדיין, כמו שבגביה המדינה לצורך העניין, אתה יכול לקחת... מכבי נתניה שלך יכולים לקחת את הגביע, נגיד אם הם עברו קבוצה מליגה נמוכה.
עברו את מכבי חיפה 3-1 בסמי אופי.
לא, עזוב, אני נותן דוגמה.
מכבי פתח
תקווה. אתה יכול להגיע ולקחת, פה את תל אביב, לקחו גביע, אני לא זוכר באיזה שנה זה היה, שהם הגיעו, שחוץ מהגמר, הם לא ניצחו קבוצה מליגה בחירה, או לא שיחקו נגד קבוצה הזה. עכשיו, זה הגרלה, זה לא, הם זוכים בגביע, והם זוכו בגביע בצדק. אז יש פה בעיה, יש פה בעיה עוד יותר גדולה עם השיטה שמעלה 16-24, 4 ממקום שלישי, כי אז גם האנומליה הזאת עוד יותר גדולה, כי אתה יכול לשחק בבית, הרי החלוקה של הבתים היא לא באמת מאוזנת, אין מה לעשות, זה הגרלה והדרגים, זה לא מדע מדויק. ואתה רואה ומקבל שאתה יכול לגמור מקום שלישי בבית אחד שהוא קשה ולא לעלות, ולגמור מקום שלישי בבית יותר קל וכן לעלות, ואחרי זה להמשיך. יש פה בעיה, ואני אגיד לך יותר מזה, מה שאופה עושים, הרי מליגת האלופות שנה הבאה כבר לא יהיה את הבתים, יהיה סוג של ליגה, לא כולם שחקים נגד כולם,
כן.
אבל הדירוג יהיה אחד של ליגה שזה, אני חושב שצריך לעשות את זה גם בטורנירים, אין בעיה, תעשה דירוג, תשחק זה 1-16 ראשונות עולות, אחד משחק נגד 16, 2 נגד 15, זה גם כל משחק יהיה חשוב עד הסוף, ולא תקבל כמו 0-0, כמו שתקבל היום בין סלובקיה לרומניה כנראה, כי זה יהיה מתאים לשתיים.
מסכים איתך ב-100%, בוא נעשה, תישאר איתנו, אנחנו עושים ווינר.
אם לא תשלח,
איך תיקח? אנחנו עוזי עם המשחקים של 10, לא של עוד 26 דקות, גיאורגיה פורטוגל, היחסים פה הם ענקיים לטובת פורטוגל, גיאורגים מקבלים 7.40, תיקו 4.5, ניצחון לפורטוגל 1.35, עשה לנו סדר, הבית הזה מאיזה בחינה הוא גמור ומה צריך?
הבית הזה, פורטוגל לקחה את המקום הראשון בבית הזה בכל מקרה, גם מפסידה היום, טורקיה צ'כיה שזה המשחק השני, טורקיה עם 4 נקודות, הטורקים מספיק תיקו בשביל לגמור מקום שני, אם הצ'כים מנצחים את הטורקים, הצ'כים גומרים מקום שני. עכשיו, כנראה שמהבית הזה לא תעלה נבחרת ממקום שלישי, אלא אם גם טורקיה וגם...
אבל השאלה אם המשחק לפורטוגל חשוב, או אפשר לשחק?
לא, פורטוגל גמרה מקום ראשון בכל מקרה.
בכל מקרה, זה יכול לשחק?
בכל מקרה, השאלה היא כנראה תעלה עם הרכב יחסית משני. שאלה אם רונלדו עולה או לא עולה, הוא כנראה יעלה כי הוא רוצה.
אני רוצה להזכיר לכם שספרד שעלתה עם הרכב שני, בכל זאת ניצחה את המשחק השלישי.
נכון, אני רוצה להזכיר לך אבל שבמונדיאל, כמה וכמה נבחרות שעשו את זה הפסידו. תשמע, אני חושב, עזוב, פורטוגל גם ברכב שני נבחרת מצוינת, יש נכון. לסגל נהדר, אבל אני חושב, וכמובן ששחקני ספסל שעולים, אז ייתנו את הכל כי הם רוצים להוכיח את עצמם, אבל אני חושב שהגיאורגים טובים, אני לא אוכל תקו, אני אוכל תקו כי אני חושב שהגיאורגים הם נבחרת טובה.
הפתעה גדולה, הפתעה גדולה. זה פי 4.5, אריה, גיאורגיה פורטוגל, על מי אתה?
פורטוגל.
אני גם פורטוגל, כי אני מסתכל גם על הספרד, שיש להם גם את הרכב השני טוב, פורטוגל יש לה הרכב שני
לא,
טוב.
לא, תשמע, זה ברור שפורטוגל פבורית, אבל אני הולך על הפתעה, אבל כן. אני אומר שגיאורגיה, וואלה, הם כאילו...
צ'כיה, טורקיה אמור להיות משחק הרבה יותר מעניין, לא מבחינת היכולת, מבחינת הטבלה.
כן, כאמור, צ'כיה צריכה לנצח כדי לעלות, אם היא מפסידה או טקו, היא לא עולה, לטורקים מספיק טקו, הטורקים ראינו אותם, נהדרים נגד הגיאורגים, וראינו אותם מתפרקים מנטלית במשחק נגד פורטוגל, גם הטעות הקשה שעשו שם בהגנה. זו שאלה גדולה, אם הם ישחקו על טקו, אני מקווה בשבילהם שלא. אני מאמין בצ'כיה, אני הולך על צ'כיה.
צ'כיה 2.5, טקו 3.10, טורקיה 2.55, צמוד מאוד. צ'כיה, טורקיה, אריה.
הטורקים אולי לא ישחקו על טקו, אבל יהיה טקו.
אני הולך פה על צ'כיה, לא יודע, מום כזה שינצחו ויעלו שלב, שני משחקים בקצרה, אוזי, בקופה אמריקה, כל המשחקים לפנות בוקר בספורט אחת, אקוודור, ג'מייקה, ניצחון לאקוודור 1.35, טקו 3.70, ג'מייקה 6.10.
אקוודור.
אקוודור גם אני, אריה?
איקס.
איקס, אז אני גם אקוודור, ג'מייקה טובה במוזיקה, ונצואלה מקסיקו, ניצחון לוונצואלה 3.20, טקו 2.90, מקסיקו 1.95, יתרון של הווינר למקסיקו, גם אתה הולך איתה?
יתרון של הווינר מוצדק למקסיקו, ומקסיקו בארצות הברית זה כאילו משחקים בבית מבחינת קהל, אני הולך עם מקסיקו.
גם אני מקסיקו, אריה?
מקסיקו.
יאללה, שלושתנו מקסיקו, אוזי דן, תודה רבה וערב טוב.
תודה.
לא תשלח.
איך תיקח? ערב טוב נדב צנציפר, ידיעות אחרונות בוויינט.
אהלן חברים, ערב טוב.
אהלן צנצי.
אני חייב לספר לשניכם, לפני יומיים שהייתי פה עם צביקה, העלינו את אופיר סער לדבר על הפולטיב. אתה יודע איך פתחתי את השיחה? אמרתי לו, אופיר, בוא נעבור שיחה, בלי להזכיר את שלוש המילים. מיצברג, ספרה, תושב. אבל היום אני לא יכול להגיד לך את זה, כי אני קורא אותך ש... מה ההתקדמות הכל כך גדולה שקרתה פה?
אז אני אגיד לכם משהו. שבוע שעבר פרסמתי שכבר הושג הסכם בין מינסברג לספרה, ואז בעצם הוא היה מותנה במתווה של אחריות החובות העבר בין מאיר תושב לבין מינסברג עצמו. אמר, עכשיו, שתבינו, אתה יודע, אני רק רוצה שכולם... ספרה מנהל את הכל. זה לא שספרה יושב בצד, הוא מחכה, הוא רוצה, הוא לא רוצה. ספרה מנהל את הכל אחד לאחד. את כל הדברים, את כל המגעים, את כל הסיפורים, שחקנים. ספרה סופר פעיל.
איך אתה מסביר את היום, זה?
מה?
איך אתה מסביר את זה? בן אדם עם כאלה עסקים, כאלה תרומות.
שהוא
כאלה...
לא נותן למישהו אחר לנהל?
מה? זה בשבילו, הפועל תל אביב להתעסק?
זהו, למה לא עורכי דין וכאלה?
אז לא, קודם כל, עורכי הדין מתעסקים בעניין של החוזים, אבל אריה, אני אשאל אותך שאלה, מיץ' גולדר כזה, בוא, הוא לא זה, הוא לא גדל ביהודה המכבי ולא כל זה, והוא, אני יכול להגיד לך שהוא מעורב בכל פרט, ופרימו מכיר את זה, ומכבי תל אביב, אין פרט שמיץ' גולדר לא מעורב, אפילו ברמת מי נכנס ל-VIP ומי נכנס ל-VIP.
ויש שנים שהוא בכלל, אני לא יודע אם הוא רואה את התוצאות של הקבוצה.
לא, מיץ' לא נכון, תראה, מיץ' גולדר, הבעיה שהוא קצת רחוק, ולפעמים זה בדילי, וכל הדברים האלה,
איפה ספרה? ספרה גר בישראל?
לא, ארצות הברית.
ספרה גר בניו יורק.
הבנתי.
ואני אומר לך שאחרי השבעה באוקטובר, בואו, לא, הוא גם הוא, מן הסתם הוא לא יודע פול תל אביב, וכיכר ספרה היא לא בתל אביב, כיכר ספרה היא בירושלים.
נכון.
אבל אדמונד ספרה החליט מטעמים של ציונות ורצון לתרום למדינה אחרי השבעה באוקטובר, ואמרו לו אחד הדברים הכי מהותיים שיכולים להיות זה קבוצת כדורגל, הציעו לו כמה קבוצות, אגב, הציעו גם את מכבי נתניה, אני יכול להגיד לכם, פרימו איתנו פה, ובסופו של דבר הוא החליט תחת על הפועל תל אביב, כי הוא הבין שהפועל תל אביב יש לה פוטנציאל אדיר, עם קהל אדיר, אנחנו רואים מה קורה בכדורסל, עם טיפת הצלחה, מה קורה לקבוצה הזו, ולכן הוא החליט ללכת על הדבר הזה. עכשיו לשאלתך פרימו...
כן, השאלה אם האוהדים יכולים להיות אופטימיים, האם באמת הפעם אנחנו לקראת סגירה?
אני חושב שכן, אני חושב שספרה בעצם ביקש שישימו את הכסף בנאמנות, גם תושב, גם מינסבר, כל אחד מהם ישים מיליון דולר בנאמנות, תוסיף את זה שיבטלו את הצ'ק של 3 מיליון, שתושב כתב לעצמו, והוציאו מהמועדון, פלוס סיפור של הבוררות שתהיה בארץ, ולכן אנחנו מגיעים פה לפשרה, מינסבר כבר חתם, תושב יחתום ממש בדקות הקרובות, תושב גם יחתום על זה, ומעבירים את זה עוד הערב לספרה. ספרה אני מעריך שיאשר את זה. אני לא אתפלא אם השבוע הבא תצא הודעה שהמועדון יעבור בתוך כלא יודע מה, חודש, אתה יודע, יש דברים שהם בירוקרטיים, אבל כחודש, חודש וחצי לספרה, ובא לציון גואל מינסברג עוזב את הפועל תל אביב, וספרה נכנס לעניינים. זאת אומרת, אני יכול להגיד, אם לאוהדי הפועל תל אביב ששומעים אותנו, בוא. אני מעריך במרבית הסיכויים באופן גורף, שספרה הוא הבעלים הבא של הפועל תל אביב.
ספרה אמר שהוא לא רוצה לשלם חובות של אחרים.
נכון.
100%. בסוף, כמה הוא שם שם, בשביל לסגור את הפער ממינסברג, או אני פתאום רואה השבוע שבבית משפט התעורר סיפור ישן, בן זאב, בנקאי, אני אומר לך, אני הולך לצטט אותו מילה מילה, הבן אדם מדבר על מרחקים בין שחקנים, הוא מנסה להסביר כן. למה הוא כן. פיטר, אני בעלי
בן. עברת על נושא אחר, אני מסכים איתך מה שאמרת.
זה לא קשור, אגב, זה לא קשור לעניין הזה, זה קשור אז לפירוק של הפועל תל אביב. כן. עם קבירי, זה, בוא, נכון. אתה יודע מה, דבר אחד, שאלת כמה ספרה ישים?
נכון.
אני מעריך שספרה שם בכניסה שלו, בין 15 ל-20 מיליון שקל הוא צריך לשים.
וואו, אז תגיד לי, אם אתה אומר כבר את הסכומים, אז בוא נתקדם מקצועית, כי דגו עד עכשיו צירף שוער את לבקוביץ', צירף קשר חזות, אבל בעצם מה שאנחנו שומעים, שיש שם השחקנים שמחזיקים על חוזים מאוד מאוד יקרים, זה אמר לנו דגו בשידור, שהם חוזים מאוד מאוד יקרים שלא מתאימים לליגה הלאומית, מה עם זה הולכים לעשות?
תראה, בשלב הזה, מה שאני שומע, לפחות שמאביס צ'יבוטה כן בכיוון של להוריד 40% משכרו, לעומת השנה שעברה, ולהישאר בפועל תל אביב, ואגב, זה לא שהוא מוריד את זה לטובת זקה, הוא יקבל את זה כמענק חתימה, במידה והפועל תל אביב תעלה ליגה, אז יוצא לו בסדר, עומרי אלטמן בשלב הזה מסרב למתווה הזה, איש המלאיוס עם אחר, לדעתי, לליגה הטורקית יש לו ביקוש קצת, לליגה האמריקאית, בארצות הברית, יש לו קצת ביקוש, לגבי אז הישראלים, אמר דגו לישראלים, לקבוצות ולסוכנים שלהם. כל מי שרוצה לעזוב את הפועל תל אביב אחרי שהוריד אותה ליגה, 2 מיליון יורו, אין לאף אחד סעיף יציאה, ולכן אור ישראל לא, ורן בנימין, ולמן קנצ'פולסקי, וארצ'ל, כל החברים האלה, יצטרכו להישאר לדעתי בפועל תל אביב, ואני לא רואה אופציה אחרת. ולגבי חיזוק, תשמע, כמו שאתה אומר, יש שוער, יביאו בלם זר, יביאו חלוץ, אתה יודע, 3-4 שחקנים, זהו, הפועל תל אביב מבחינת שלד.
כן, אבל היא חייבת לעלות, היא חייבת לעלות.
אבל למי הם יכולים לבוא בטענות? זה הם הורידו את הפועל.
נכון, אבל צנצי אומר, גם דגו התראיין ואמר, השחקנים הצעירים האלה היו שותפים לירידה, בואו תישארו לפחות תעלו אותה.
נכון.
במיוחד שהם גדלו בהפועל.
אני מכיר שחקנים קצת יותר גדולים מישראל ובנימין, קוראים להם בופון, וקוראים להם נדבד, וקוראים להם כל אחר.
ואלי יוחנה שבא לביתר.
שהסכימו, כן, שהסכימו לרדת ליגה עם יובנטוס, אז שירדה לליגה השנייה, כדי לעלות אותה חזרה, אז גם אור ישראלוב, האגדי, ששיחק 8 משחקים כל הקריירה שלו, וגם ברנן בנימין, שהוא אחד הגורמים לירידה של הפועל תל אביב ליגה, יכול להישאר עוד שנה אחת בליגה הלאומית ולהתקדם. אתה יודע מה? עכשיו ברגע שספרה גם בא, אני בטוח שזה פותח את העיניים להרבה אנשים שירצו להיות חלק מהפועל תל אביב, כי מי תעלה, היא כבר תעלה בגדול יחד איתו.
אני רוצה לעבור למכבי תל אביב ולהתחיל איתך עם ערן זהבי. אני אגיד לך למה אני מתכוון שאני אומר ערן זהבי, שהסתיימה עונה אחרי אליפות, זה היה נשמע כאילו הוא אומר על עצמו, אני צריך לקבל החלטה, הוא לא אמר אני ומכבי תל אביב צריכים לקבל החלטה, אני צריך לקבל החלטה, אני צריך להתייעץ, אני צריך חופש, וסבבה, אז חיכינו לתשובה של זהבי, פורש וממשיך. פתאום מה קרה לפני יומיים? באים הסוכן שלו ואח שלו ואומרים, לא, הוא לא הוזמן לאימונים של מכבי תל אביב, וזה פתאום נשמע שזה
גם שיבדוק בתיבת דואר, יכול להיות שהוא פספס.
צנצי, אתה מבין, עכשיו זה פתאום בא גם מהצד של מכבי תל אביב, אנחנו לא משוכנעים שהוא ממשיך, תעשה לנו סדר.
אני משוכנע שמכבי תל אביב ורן זהבי רוצים להמשיך ביחד. עכשיו זה עניין של פרטוט. כמו שאמרת, רן זהבי אמר, אני צריך לחשוב, אני פה ושם, ואז באמת מגיע הציוץ הזה של אח שלו, והציוץ לא בטוויטר של הסוכן שלו.
אתה יודע דרך אגב שאח שלו יצא מהטוויטר, יכול להיות שבגלל זה.
הבנתי שרן זהבי פנה לאלון מאסק, אמר לו תסגור לאח שלו.
כן, יש מצב.
כי הוא רק עושה שטויות ונזקים בנושא הזה.
רגע, אתה מאמין שהציוץ הזה שהוא היה כל כך חריף כנגד מכבי תל אביב, זה לא היה בהסכמתו של רן?
אני תמיד טוען, אגב, לא לגבי רן זהבי, לגבי כולם. אני לא מאמין בחיים, שבטח אגב, הם היו ביחד בחופשה ביוון, אחד מול ליד השני, אני לא מאמין שאבי זהבי יכתוב משהו בניגוד לדעתו של רן זהבי.
נכון.
כנה לגבי אחרים, כמו שאבי זהבי כתב על יוסי בניון ואלון חזן, שני סמרטוטים בנבחרת, ובגלל זה רן זהבי, הדלת שלו נסגרה עוד יותר.
רגע, אז אתה בעצם אומר לי, אני לוקח אותך לשנייה רגע הצידה, כי הערת אגב, בעצם אתה אומר שאשתו של דיה סבא סיפחה אותו, והוא ידע. אני, עד כמה שאני יודע, דיה סבא לא ידע על הפוסט הזה, והיא סיפחה אותו עם מכבי חיפה. לא תמיד הבן זוג חייב לדעת.
בטוויטר, לדעתי. לא כתבה את זה בטוויטר.
לא בטוויטר, בפוסט בפייסבוק.
כמו אבי זהבי, שיודע לנצל את הפלטפורמה, אבל אני אגיד לך משהו, אני בטוח שאירן זהבי, בוא, פרימו פרר, אם אנחנו לא, אני, עם השנות שלי, אירן זהבי מפלרטט עם מכבי תל אביב, מכבי תל אביב לא עובדת אצל רן זהבי לפי הזמנים שלו. הוא אמר, אני רוצה לחשוב, אם אני פורש או לא פורש, הוא חייב לא לפרוש, סבבה, מעולה, רוצים אותך אחלה, אבל עכשיו מתחילים האימונים, אז אח שלו מתחיל לשלוח יומיים לפני את ההודעות לגרות את מכבי תל אביב, ומכבי תל אביב לא רוצה להיות חלק מהסיפור הזה. מיץ' גולדר אף פעם לא משחק את המשחקים האלה, שרן זהבי הוא אח שלו, חושבים שהוא יכול לשחק איתם.
בוא אני אגיד לך משהו.
הוא יחליט מתי שהוא רוצה.
אני אומר לכם, בגלל שזה מיץ' גולדר, ארי, אני אומר לך, אתה תמשיך אותי, אני אומר לכם, בגלל שמיץ' גולדר זה איש עסקים, הוא רוצה להצליח בכל דבר שהוא הבעלים שלו, ואחד מהם זה מכבי תל אביב, ויכול להיות שמיץ' גולדר חושב מאחרים, לגבי רן זהבי, ארי.
אבל אז מה, הוא עבד עליי, כשהוא רקד עם זהבי על הדשא?
הוא רקד איתו אליפות שהסתיימה.
אז מה?
אבל מיץ' גולדר אמר לפני חודש, אני רוצה את רן זהבי במכבי תל אביב, לא קרה שום דבר מה.
תגיד כן, עכשיו תגיד, מה? עזוב, תקשיב. אני עבדתי פעם עם אנשי מחירות, ואני לימדתי אותם דבר אחד, למדתי ולימדתי. אין דבר כזה, תן לי לחשוב. יש כן, ויש כל היתר. זה תן לי לחשוב, אני חייב לדבר עם אשתי, והרואה חשבון יביא לי את המשחק. עזוב, זה הכל לא. וכשאתה מתחיל את המשחקים האלה, אתה לא יודע איפה זה נגמר. וכל דבר...
זה מה שאני חושב, ובגלל זה אני אומר... ערן זהבי רצה את הזמן שלו, עכשיו מיץ' גולדר רוצה את הזמן.
100%, עכשיו אני אחשוב.
לא, אבל
יש פה הבדל, אני אגיד לכם מה ההבדל שאתם אומרים, נכון שמיץ' גולדר יכול לקחת, אבל אם...
דבר.
נותק צנצי, תחזיר אותו, אני אומר לך למה זה שונה, משום שמכבי תל אביב התחילה את האימונים אתמול. היא עשתה את הכל שיהיה לה מאמן לפתיחת האימונים.
זה לא מחייב אותו להתחיל את המאמן היום.
רגע, זה מה שאני אומר. אם היה חשוב להם שיתחיל את האימונים המאמן...
אז היו מחכים לזהבי.
אז אני שואל לצנצי, עכשיו הנה הוא חזר אלינו, היה חשוב...
כן, אבי זהבי ניתק לדם את הטלפון.
כן, אני אומר שהיה חשוב למכבי תל אביב שיהיה מאמן עד אתמול עד פתיחת האימונים, ומה, לא היה חשוב להם שהשחקן שנחשב הכי טוב לא יהיה בפתיחת האימונים?
מכבי תל אביב שרצה שחקן את ניר ביטון, או רצה את אופיר דוד זאדה להמשיך איתו, או את, לא יודע מה, את אבישי כהן, או כל מישהו אחר שהיא רצתה, היא קיבלה את החלטה גם בלי מאמן. וברגע ש... ולכן מכבי תל אביב כמערכת, בוא, פרימו, אני משוכנע שמיש גולדר, או בן מנספורד, או לא יודע מה, כל מחלק קבל החלטות שם, מבינים שערן זהבי הוא השחקן הכי חשוב במכבי תל אביב, היה בעונה שעברה, עם 20 שערים, שחקן העונה על פי רבים, בסוגם, לא, אני חושב שגבי קניקובסקי, אבל בשורה התחתונה, יש מישהו בכלל שחושב שמכבי תל אביב לא רוצה את ערן זהבי, בוא, הוא בן אדם שהוא טוב בחדר הלבשה, הוא כובש את השערים, אני לא חושב שמישהו יזעזע פה את המערכת אחרי הדבר הזה.
מאמן,
אבל יחד עם זאת, כמו שערן אמר...
מה המאמן הזה יודע על ערן זהבי שהנהלה של מכבי לא יודעת? הוא לא ראה אותו בכלל.
יש דבר כזה.
לא, הוא עכשיו מסתכל על קלטות של כל השחקנים של העונה שעברה.
צמצי, וואלה, יופי.
אני רוצה לסיים איתך ולשאול, מכבי תל אביב, עזוב את מכבי פתח תקווה ב-15 ביולי, שזה המשחק הראשון, שבוע אחרי זה יש להם את סטיהו בבוקרסט, יריבה לא קלה, ונכון לעכשיו אין זרים חדשים, אין הצטרפות חדשה של ישראלים, וחסרים גם 5 שחקנים בנבחרת האולימפית, תגיד לנו מה קורה מהבחינה הזאת.
זה הכי משמעותי, שאתה מסתכל גם רוי רביבו, אבל בעיקר הסיפור של דור טורג'רמן וילד מדמון, והסיפור של דוידה ועידו שחר, זאת אומרת, שחקנים משמעותיים בסגל של מכבי תל אביב, פלוס הסיפור של ערן זהבי, אני מאמין שערן זהבי בסופו של דבר כן יהיה במכבי תל אביב, זה נחמד לסרט, זה נחמד לכל הדברים, והוא צייץ ומחקו לו את זה, תשמע, זה תסריט בדיוק לסרט קוד, איך אילון מאסק חסם אותו, והוא ככה, והוא ככה, זה תסריט אדיר לסרט, אני לא חלק מהתסריטים האלה, ובכל מקרה, אני חושב שמכבי תל אביב חייבת להביא שחקנים, עכשיו גם סטיאב הבוקרס, בוא פרימו, עשינו סטיאב הבוקרס, זה לא עכשיו סטיאב הבוקרס של שנות ה-90, זה סטיאב הבוקרס לא אותו טובה מאולימפיאקוס שמכבי חיפה עברה, היא לא אותו טובה מהכוכב האדום בלגרד שמכבי חיפה עברה, אז אתה יודע, אם מכבי תל אביב רוצה בליגת האלופות, והם חושבים שהם מגיעים כאנדרדוג מול סטיאב הבוקרס, כשהם מדורגים אגב אול דה ווי, הם נמצאים בבעיה קשה, ומכבי תל אביב...
כן, אבל אל תשכח שאין את בלומפילד, אין את ישראל, זה בעייתי קצת.
אחלה, אבל זה כבר לצערנו, זו המציאות שלנו.
נכון.
זה המציאות שלנו של כולם. מכבי תל אביב הייתה צריכה להיערך מוקדם יותר, והנה, אתמול נחת פה ג'ונתן מוטלי, זה לא שחקן שמסרביה, הוא אמריקאי.
בכדורסל הם מגיעים, הזרים.
לא, אז אני...
לא, גם כן. איפה כל הזרים של מכבי?
מכבי לא...
מה? הם היו בפיק. הם קיבלו כספים הרבה יותר גדולים.
לא, לא רק זה. המשפחות, הם היו נשארים.
בדיוק, רציתי להגיד, יש להם משפחות, בדיוק.
פחדים להיות פה. עכשיו תגיד לי, האם לגולדהר יהיה אומץ לשים אולטימטום לזהבי, יש לך 10 ימים להחליט?
בטח, ואני אומר לך...
אין לו ברירה, אחרת זה לא ייגמר.
ערן זהבי יבוא עם חוטיני לקירת שלום פרגשו.
וואי, 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 איזה אמירה. טוב, נחכה ונראה. נדב צנציפר, המון המון תודה.
תודה, חברים.
ביי, ביי. שמעון אלבז, ידיעות אחרונות, מה שלומך?
היי, ערב טוב חברים.
אהלן שמעון.
אהלן, מה תומכם?
תשמע, איך קיבלו במכבי חיפה את השלטים על דיה סבא? בואו, הגזמתם, תומך טרור להגיד על דיה סבא, הגזימו לגמרי. איך מכבי חיפה מתייחסת לנושא הזה?
קודם כל מכבי חיפה, אפשר להגיד שלא היו יותר מדי מופתעים. קיוו שזה לא יקרה, אבל לא היו יותר מדי מופתעים. מבינים שיש לא מעט, אפשר לקרוא לזה קומץ, אבל אני אומר לך שזה לא באמת קומץ קטן. יש כמה אלפים שמועדים מכבי חיפה, שלא מתכוונים לעשות חיים קלים לדיה סבא, עם פתיחת המשחקים, וכשבאמת יגיעו לסמי אופר, זה לא יהיה לו פשוט. לדעתי הוא יספוג הרבה מאוד שריקות בוס, כללות. הקהל של מכבי חיפה, יש חלק גדול מאוד ממנו, שלא באמת מוכן לשכוח את מה שהיה עם אותו פה.
אני אגיד לך משהו בעניין הזה. אוהדי מכבי חיפה קיבלו בשורה בלתי רגילה שהחתימו את ברק בחר. מאוד אוהבים אותו, זוכרים את 3 אליפויות שלו, וברק בחר מאוד מחזיק מדיה סבא, כמובן שההחלטה שדיה סבא חוזר של מכבי חיפה, היא החלטה של ברק בחר. אם אנחנו הולכים...
הוא מדבר?
מי?
ברק.
ברק לא. לא מדבר, אני רק אומר שאם אנחנו הולכים לראות משחקים בסמי אופר, כרגיל, בעזרת השם, הכל יהיה בסדר עם 30,000 צופים, וגם עם 1,000 כל נגיעה בכדור יצעקו, זה ידפוק את מכבי חיפה, שמעון.
זה ברור לכולם, וזה באמת החשש הגדול של מכבי חיפה. כולם מבינים במכבי חיפה שלא רוצים אווירה לא נעימה בסמי אופר, ואתה יודע שיש איזשהו באמת שחקן שסופק בוז, זה מעיב על כל מה שקורה מסביב, זה מעיב על כל באמת החשק והמצב רוח ובאווירה סביב הקבוצה. מבינים במכבי חיפה זה משהו שהוא באמת יצטרכו להתגבר עליו, אבל יחד עם זה הוא ברק בחר צריך לקבל כאן החלטה לא פשוטה, אם הוא הולך להתמודד עם זה, או אם הוא באמת חותך את העניינים והולך עם הקהל והולך עם מה שהיה באמת שנה שעברה, ומבטר על דיה סבא. כרגע זה נראה שדיה סבא יהיה חלק ממכבי חיפה בעונה הבאה.
זאת אומרת שלפחות מאחרי הקלעים ברק בחר אישר את העניין.
בוודאי, ברק מקצועית מוצא אותו, הוא הביא אותו גם לחיפה.
דיה סבא במכבי חיפה נטו נטו בגלל ברק בחר.
הכל טוב ויפה, אבל אני לעתים רחוקות רואה מאמן, גדול ככל שיהיה, שהולך נגד האוהדים.
נגד האוהדים, אני מסכים איתך, אבל אני חושב שבמידה, ועומר אצילי היה באמת מגיע למכבי חיפה, ברק לא היה עושה את המהלך הזה עם דיה סבא. בגלל שעומר אצילי לא הגיע, והשוק של הישראלים לא כל כך, אין יותר מדי יצע גדול למכבי חיפה להביא איזשהו שחקן שהוא באמת ישראלי בכיר, שעובר שוויון, לא משנה איך תקרא לזה, ובטח ובטח מה שקורה עכשיו עם המלחמה והקושי להביא זרים לכאן, זה משהו שגורם לברק בחר להתעקש על דיה סבא, למרות כל מה שהוא צפוי לעבור עם הקהל.
תגיד לי שימון, תשמע, צריכים לעשות קבוצה על האליפות, לא שעכשיו אין להם, עם החזרה של חזיזה זה יכול מאוד מאוד לעזור, אבל מה בפנקס של מכבי חיפה להביא, והם רוצים טריידים, לשחרר מספר שחקנים שבטח לא יקבלו דקות אצל ברק בחר, מה אתה שומע בעניין הזה?
אז ככה, קודם כל מכבי חיפה התחזקה, מלבד דיה סבא התחזקה בדולף חזיזה, והתחזקה בשרנו, שני שחקנים שהיו אמורים להיות פקטורים מאוד 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 משמעותיים בעונה החולפת, אבל הפציעות גרמו להם לשבת מרבית העונה בחוץ. אז מכבי חיפה חושבת שאלה שחקנים שבאמת יהיו שדרוג משמעותי לקבוצה. מכבי חיפה מחפשת כרגע שני זרים, אחד במקומו של שרי שאמור להגיע לתפקיד של העשר, ועוד שחקן נוסף שאמור להגיע במקומו של שואו, שיש העדפה לשחקן קיצוני, וגם אם יהיה קשר אחורי, זה משהו שבא בחשבון. מעבר לזה, מעבר לשני הזרים האלה שמכבי חיפה רוצה, מכבי חיפה מחפשת בשוק הישראלי עוד שחקן כנף ישראלי, עוד איזשהו באמת תוספת לקישור האחורי, זה משהו שמכבי חיפה רוצה. מעבר לזה, אם אנחנו מדברים על המושלים, אז מור לוי אמנם אמור מתאמן ואמור לצאת עם מכבי חיפה למחנה אימונים, אבל יש פה איזושהי באמת בעיה איתו. מור לוי עשה עונה אדירה במכבי פתח תקווה, מי שרואה את המספרים שלו, באמת קשר אחורי עם כמות כזו של שערים, בישולים, מכבי חיפה מבינים שהוא לא יכול, הוא לא רוצה להגיע לפה ולהיות כינור שלישי במכבי חיפה, הוא רוצה להיות שחקן בכיר, שחקן מוביל, וזה בעיה מבחינתה של מכבי חיפה. אז בודקים אופציות לטרייד גם עם מכבי פתח תקווה, גם עם נתניה, כל מיני אופציות כאלה, כדי שבאמת אולי מכבי חיפה תקבל שחקן שהיא יותר מאמינה בו, וגם אז בסופו של דבר מאור לוי יוכל באמת לעשות את הדרך ההפוכה. מעבר לזה, אתה יודע, ירין לוי הושל לבית ירושלים, אורי דן שהיה אמור לחזור מהשלה, גם הוא עבר לבית ירושלים באותה עסקה עם גדי קינדה שמכבי
חיפה. מעניין מה יהיה עם ליאור קאסה וגוני נאור, מה יקבלו החלטה לגביהם?
קשה לי לראות אותה. הם יכולים להיות שחקני סגל במכבי חיפה, שחקנים, אתה יודע, אצל ברק בחר הם לא יזכו ליותר מדי דקות משחק, זו דעתי.
יופי, שמעון אלבז, ידיעות אחרונות, המון המון תודה.
תודה רבה, ערב טוב חברים.
עכשיו לסיפור, תשמע, אני לא זוכר, אריה, אנחנו דיברנו על זה בחוץ, ששנים לא 36 שחקני כדורגל מהפועל קלנסווה, ניסו להונות את הביטוח הלאומי במיליונים. בוא נקבל פרטים על הנושא הזה, כי זה משהו שלא שמעתי בכל הקריירה שלי. אבי כהן, ישראל היום, אלן.
אלן, ערב טוב.
מה אתה מספר לנו על הידיעה המטורפת הזאת?
תראה, בסך הכל מדובר בקבוצת הפועל קלנסווה, כמו שאמרת, היא מנוהלת על ידי עמותה, עמותה בקלנסווה, אל-אלי כדורגל קלנסווה. עכשיו, העמותה דיווחה בעצם שהיא נמצאת בהליכי פשיטת רגל, ואז היא הגישה לביטוח הלאומי תביעות חוב של שחקנים, על 5 מיליון שקלים. עכשיו, בביטוח הלאומי התחילו לחקור את זה, ואז הגיעו שבעצם אותם שחקנים קיבלו בשחור את הכסף. אתה מבין? קיבלו בשחור את הכסף.
לא מביטוח לאומי.
לא, ללא כל דיווח, כלום. ואז מה שקרה, ככה הם יכלו גם לבקש את כל הכסף, לבקש את הכסף מהביטוח הלאומי. פתחו בחקירה, והתחילו לזמן אותם. בימים האחרונים התחילו לזמן את כל השחקני העבר שלהם. ומדובר בשחקני שחקני עבר, לא מדובר על שחקנים כרגע שמשחקים. עכשיו, אתה יודע, מביאים אותם אחד אחרי השני לשם, עומדים בתור לחקירה, ואז הם בעצם הכניסו את המשטרה, כי מדובר פה ב...
אבל אתה יודע, ארי, אתה מספר לי מה הם עשו, זה נראה לי קל מדי, ואתה אמרת לי שאם... אם תפסו 36 שחקנים בקלנסווה...
אז יש הרבה יותר.
יש הרבה יותר ומקומות
חזק. לא, תראה. קודם כל, ביטוח לאומי, וזה לזכותו, הם משלמים מהר. הם משלמים.
אבל שאתה חייב להם?
אבל אחר כך, לא, פה, עזוב מה אתה...
הם גם לוקחים להם.
לא,
הם לוקחים להם. לא,
אבי, זה כסף קטן בחייך. ביטוח לאומי 5 מיליון, יש חברות שמשלמות את זה לשבוע. אבל הם רוצים להיות בסדר ולתת שירות והכל. אבל בכל מוצאי שבת יש גם...
בכל שבת יש מוצאי
יש
שבת.
יש מוצאי שבת. ואז יכול להיות שאלה שבודקים לוקח להם קצת זמן, אבל אתה יודע...
לקח להם כמה חודשים.
אתה יודע...
4 חודשים אתה, לקח להם.
אתה יודע מה אני נזהר לא לשאול? האם זה היה הפועל לא כפר ערבי?
קלנסואה.
לא.
אם זה היה הפועל תל אביב?
אני לא רוצה להגיד הפועל תל אביב.
לא, מה, אתה חושב שיש פה גזענות יהודים ערבים?
אבל קלנסואה, שמגיע תביעה של 36...
לא, אבל כסף
שמגיע
למדינת ישראל.
לא, שמגיע 36 תביעות בבת אחת על מיליונים מהפועל קלנסואה, זה דורש חקירה.
אתה יודע מה, אני לא...
מדובר פה, אל תשכח שמדובר פה גם... בעמותה שהיא מנהלת בעצם את ה... מנהלת את הקבוצת כדורגל, ולא הקבוצת... אתה יודע, באותה עמותה, אתה יודע, זה עמותות הרבה פעמים, ללא כוונות רווח, עמותות כאלה,
נכון.
אחרות.
אבל שים לב, זה לא חקירה...
המדינה בודק, בודקת גם עמותות, המדינה...
נכון, נכון.
האחרונה בודקת את העמותות, לא רק
זה נכון.
ערביות, בודקת גם הרבה עמותות.
זה נכון, אבל שים לב, החקירה לא מתנהלת בלהב 433, היא מתנהלת במרחב צפון, משהו כזה.
לא, במחוז מרכז.
מחוז מרכז, אני לא מזלזל בהם. אבל לא חקירה של יחד, אתה מבין?
רגע, אז אבי, אז לסיום, בעקבות הדברים של אריה, מה מצב?
בסך הכל, תראה.
אבי. לפני הכל, אני רוצה לציין, וזה סופר חשוב, עומדת לכולם חזקת חפות.
איי, בוודאי, אבל, ברגע שמדובר בחקירה של ההונאה, זה לא חקירה של הונאה של משטרת ישראל, החקירה היא של חוקרי הביטוח הלאומי. הם מביאים את החומר כבר לאוס למשטרה, ואז בעצם חוקרים את אותם אנשים. אתה מבין מה אני מתכוון?
הם משוחררים? הם משוחררים?
כן.
הבנתי.
תראה, גם במס הכנסה, גם שמס הכנסה, רשות המיסים, שוטרים אנשים, אז בסך הכל משחררים אותם. לא מדובר פה על הערכות מעצר וכאלה. מביאים אותם. גם בסך הכל 36 אנשים, 5 מיליון.
כן.
אתה יודע, לא מדובר פה בתחומים מטורפים. אבל אתה יודע, אני מאמין שאותם אנשים יגיעו להסדר.
כן.
כמו של דבר, יגיעו להסדר עם הביטוח הלאומי, כי אם הם כבר קראו להם לחקירה, זאת אומרת, יש להם מספיק ראיות כדי...
כן.
לקבוע... כן.
אבי כהן, ישראל היום, המון תודה על השיחה.
תודה לכם.
החלו שני המשחקים במקביל, סלובקיה נגד רומניה, אוקראינה נגד בלגיה, אנחנו כמובן נעדכן על כל אירוע במשחקים האלה, עכשיו אנחנו יוצאים לפרסום.
עשיתי לך חשבון, 140 אלף שקל לבן אדם.
אנחנו אומרים ערב טוב לאופיר סער, וואלה ספורט, אלן.
אלן, ערב טוב.
תשמע, אני ארגיד לך ככה, כל הקבוצות מבינות שיש בעיה עם שחקנים זרים, השוק הישראלי לא במיטבו, בית"ר ירושלים שאתה מסקר אותה הביאה את סילבה קני, תכף אני אגיד לך כמה מילים גם על סילבה קני, אבל...
לא, ישראלי, אבל לא ישראלי.
כן, נכון, לא, זאת אומרת, אני מדבר בחיזוק, הצליחו להביא חיזוק, כן. ואני אומר שהגיעו אלמוג כהן וברק יצחקי, בעצם הם הלכו למשהו חדש, ברק אברמוב כאילו הביא משהו חדש, מנהל מקצועי, מאמן, שניהם צעירים, אבל הם די תקועים, הם רוצים להפוך את ביתר לקבוצת צמרת, קשה מאוד בתקופה הזאת לעשות את זה.
קודם כל צריך להגיד שני דברים. ביתר ירושלים, השכר שחקנים יורד השנה ב-20%, שזה בערך מ-21 ל-17.
למה בעצם?
כי צריך לזכור, בשנה שעברה ביתר מכרה את ניקולאי אסקו, קיבלה פיצוי על הספריה, היה לה את אירופה בתחילת שנה שהכניס כסף, 11,000 מנויים, היו להכנסות יותר גבוהות. השנה זה ירד. יכול להיות שזה יגדל אם נגיד ירדן שוע עם אחר. אבל בינתיים זה השכר שחקנים של ביתר. והם מבינים שהם לא יכולים לבנות סגל רחב של 22-24 שחקנים. אז הם משתדלים קודם כל לבנות את ההרכב, לשים את הכסף על ההרכב ועל עוד 3-4 שחקנים. סגל יחסית יהיה מצומצם לפחות עד ינואר, ועם זה הם ילכו למלחמה. אבל בסך הכל, היתרון של ביתר שהצליחה להשאיר 3 זרים טובים מהשנה שעברה, שזה השוער מיגל סילבה, מייל סורו ומיירון ג'ורג'. וכמו שאמרתי, צירפה את סילבה קני, אם היא החתימה את דור מיכה לאודונה, החתימה את הורידה, היא תחתים את הורידה בימים הקרובים, יש את הדיונה, ירדן שוע כרגע בביתר ירושלים, יש לה בסיס, היא תשלים אותה, יש לה זמן, היא במסגרת אחת, היא לא באירופה. אני חושב שמבחינת הסבלנות בביתר ירושלים זה משהו שכן ישתלם לה, כי היא רק במסגרת אחת, והיא לא צריכה
להילחץ,
כי השוק עוד לא התחיל להניע כמו שצריך.
אתה יודע, לגבי סילבה קני, אני חושב שהוא בוסר, נכון? ראיתי אותו בבני יהודה, אולי התקווה של ביתר ירושלים שהוא יתפתח ויהיה שחקן טוב, אולי הוא ימחר, אבל אני חושב שהוא עדיין הוא בוסר, ואני רואה מסביב את אוהדי ביתר שמתלהבים, אני לא חושב שסילבה קני בעונה הבאה יהיה, הוא יהיה האיש שיוביל את ביתר ירושלים להצלחות. הוא בוסר, צריך לתת לו את הזמן, מה חושבים על זה בביתר?
אז זהו, אני אגיד לך, מכל, שאלתי גם בבני יהודה עליו פרימו, גם אנשים שימנו אותו, אנשים שעבדו איתו, מדברים חומר גלם. מכל הזמן חוזרים על ה... זאת אומרת, מבחינה יש לו נתונים פיזיים מעל הליגה שלנו, מצד שני יש לו בהבנת משחק, בתנועה לעומק, בלי כדור. הוא שחקן, הוא לא שחקן בשל עדיין, לא במקרה הוא לא מצא את המקום שלו באוסטריה. סך הכל מה שאנחנו מכירים ממנו זה 7-8 שערים בליגה הלאומית. אז רובם היו במעברים, ובתר ירושלים משחקת משחק לחץ, משחק שונה, זה משהו אחר לגמרי בשבילו, וכן זה ייקח זמן, זה צריך לעבוד איתו לא מעט, וצריך לראות איך זה ישתלם. ועובדתית בתר ירושלים יש לה כרגע בסגל גם אותו, גם את שוע, גם את טימותי מוזי, והיא רוצה עוד שחקן כנף אחד לפחות, אולי אפילו עוד שניים, להתחפש עוד אחד שהוא כנף חלוט. אז הם באמת, עובדתית מחפשים עוד זר, ואם יגיע עוד זר ושוע יישאר, הסילבה כאן יפתח על הספסל. וזה רק אומר שהוא לא ישימו את כל הביצים עליו.
בדיוק. אני רוצה לשאול אותך על אופיר קריאף. תשמע, יכול להיות שאופיר קריאף הוא באמת אחד הסמלים של ביתר, סליחה, והגיעו למסקנה שהוא צריך... אני חושב שאופיר, ואני פונה אליך אופיר, שהוא יכול להמשיך לשחק. גם אפילו לקחת קבוצה על הגב בליגה לאומית. לדעתי הוא אפילו יכול לשחק בליגה תעל. הוא לא גמר את הכדורגל, הוא לא בן 40.
אני חושב שזה סגה קצת אפילו מביכה מבחינת ביתר, כי... לקראת סיום העונה, הצוות המקצועי אמר לאופיר קריאף שמעוניינים בו ויציעו לו חוזה, אחרי זה חזרו אחורה, כי יש שוב, יש אופיר קריאף סחב דם רע עם ההנהלה מהשנה שעברה, זה משפיע גם על הקבלת ההחלטות עכשיו. בגלל זה אנחנו אומרים, מצד שני יש לחץ גדול מאוד של אוהדים, בגלל זה אנחנו אומרים שלא מתקבלת החלטה, מדברים איתו, אולי תפקיד מקצועי, כן, לא, לא נראה לי בתוך הדם הרע הזה שיהיה תפקיד מקצועי בסוף, אבל אני, כשהוא רוצה להמשיך לשחק עוד שנה, יכול להיות שיתנו לו את זה, יכול להיות שלא, והוא ימשיך ילך למקום אחר ויסיים את הקריירה בעוד שנה, שנתיים.
אני אגיד לך משהו...
אבל לדעתי יותר נכון היה לסיים את הקריירה ביחד עוד שנה.
אני אגיד לך משהו על אופיר קריאף, שבתקופות מאוד קשות של ביתר, והם עברו תקופות קשות, תשמע, הוא שם את הגוף שלו, הוא דיבר עם לה פמיליה, הוא תמיד היה מארגן. פתאום יום אחד לקרוא לו, להגיד לו, זה לא עובד ככה. זה לא, אני מתאכזה בשביל אופיר.
תראה, שאת המועדון, כמו מכבי תל אביב, מכבי חיפה עם בעלים, ששמים הרבה כסף ורצים לתארים, זה משהו אחד. אתה בביתר ירושלים, ואין הרבה שאיפות, פלייאוף עליון זאת המטרה, אז יש דברים קטנים כאלה שמחזיקים את הקהל, שלא שווה להתעסק בזה איתם. אני רואה שברק אברמוב דואג לשמור את לפמיליה באווירה טובה, על שקט, יודע איך לעבוד איתם. אני חושב שגם במקרה הזה זה לא, זה בסוף ילך למצב שאופיר קריאף ימשיך, אבל אם לא, שני הצדדים סיכמו שבכל מקרה יסיימו את זה בצורה מכובדת. גם אם זה בסוף יהיה איזה תפקיד במועדון.
אוהדי הפועל ירושלים, אתה יודע, מקניטים, אומרים הקבוצה הבכירה בעיר, במסתכלים על הטבלה על השנתיים האחרונות, הם לא מסתכלים על ביתר ירושלים שהיא מועדון הרבה יותר מפואר וגדול מהפועל ירושלים, אבל בכל זאת, בשנתיים האחרונות, הפועל ירושלים עם זיו אריה, הקדימה אותם, מה קורה בהפועל ירושלים?
תראה, קודם כל זה שני מועדונים שונים לחלוטין. קודם כל הפועל ירושלים, מבחינת ניהול, מבחינת מחלקת נוער, היא עובדת יותר טוב מביתר, אבל, וביתר מנסה עכשיו להתחיל לעבוד קצת כמו הפועל ירושלים, להתחיל לבנות מחלקת נוער ולהיות יותר יסודית. צד שני, הפועל ירושלים היא לא בלחתים של ביתר ירושלים. זאת אומרת, זה מועדון שונה לחלוטין, אין אותם ציפיות, אין אותם לחתים, זה לא בר השוואה, גם מבחינת רמת קהל, וזה לא, יש שני עולמות שונים.
כן.
זה לא בר השוואה, גם מבחינת, באמת, זה אטמוספירה אחרת, ודברים שעושים בהפועל ירושלים עם שחקנים, אם זיו אריה היה בביתר ירושלים ומתבטא כמו שהוא מתבטא בהפועל ירושלים, שנינו יודעים איך זה, כן. היו התגובות לדבר כזה.
נכון.
אבל, אתה יודע, אופיר. זה דברים שמתאימים להפועל ירושלים ולא לביתר.
אופיר סער, וואלה ספורט, המון המון תודה.
תודה לכם.
ביי. ערב טוב מוטי איווניר, ספורט אחת.
מוטי?
התנתק לנו, היינו מורים, תכף, מוטי, שומע? לא, הוא התנתק, תחבר אותו, תחבר אותו שוב.
הלו.
היי, הנה מוטי, מה שלומך?
בסדר, בסדר, מה שלומכם?
יופי, נהנים מהפרשנות שלך, תן לנו ככה כמה מילים עד עכשיו את התובנות שלך על הטורניר.
אני חושב שבסך הכל יש לנו אחלה יורו, היו הרבה משחקים טובים. חלק מהנבחרות הגדולות נראות טוב. בעיניי עד עכשיו ספרד, פורטוגל.
אנגליה, צרפת.
אנגליה, כרגיל, מיליון ציפיות ואפס תוצאות ביכולת לפחות עד עכשיו, אבל הם ממשיכים, אז אתה יודע, זה עוד לא נעצר, הם יכולים פתאום בשנייה להתחבר. צרפת, אני חושב שהייתה לי הרגשה לפני היורו, שהיא תהיה קצת סוויה, זה נבחרת שהצליחה כל כך, והייתה אלופה, ולא יודע, הרגשה שקצת דור מתחלף כזה, אז אולי מגמגמים קצת. אבל שוב, אני חושב שאת כל הנבחרות האלה אי אפשר להספיד, כל עוד נכנסים עכשיו לנוקאוט, כי הם בדרך כלל מתעלים בנוקאוט.
נכון, אבל מצד אחד קיבלנו את כל הטובות בצד אחר, לא שאני מזלזל בצד השני של הטורניר, אבל גם פורטוגל, גם ספרד, גם גרמניה, גם צרפת, כל הארבע האלה לא יכולות להתמודד אחת נגד השנייה בגמר, הם התמודדו בדרך עד הגמר.
כן, אבל עדיין יכול לבוא מהצד השני עוד איזה לפחות נבחרת אחת או שתיים חזקות, ואתה יודע, זה תמיד קורה שפתאום צד אחד מרכז נבחרות חזקות וצד שני קצת יותר טוב.
אתה מפרשן את המשחק של פורטוגל היום?
כן, אני באצטדיון, אני עכשיו, הרגע הגענו, אני ויורם.
יופי, אז אני שואל.
השנייה הגענו, זה הפלטינס ארנה, זה המגרש של שלקה, וזהו, הגענו, אנחנו מתחילים להתארגן, יש עוד זמן, אבל מתארגנים.
אז אני רוצה לשאול אותך על המשחק הזה, אני לא יודע מה חשבת עד היום על גיאורגיה, אבל הזכרת את פורטוגל כאחת הנבחרות הטובות, ועל זה אין ספק. אתה חושב שאם יהיה הרכב חסר מאוד לפורטוגל, גיאורגיה, כן יכולה לעשות את זה?
נעלמתם לי?
שאלתי אם פורטוגל תעלה עם הרכב אחר היום, הרכב חסר, כי היא כבר עלתה על השמינית, אם זה יכול לעזור לגיאורגיה.
זהו, אני אגיד לך מה, אנחנו שידרנו את ספרד נגד אלבניה, שזה היה בדיוק אותו סיפור, ספרד, החליפו 10 לא עם כל המחליפים, ניצחו 1-0, אבל הם לא נראו מי יודע מה, אני חושב שגיאורגיה יותר טובה מאלבניה, ובגלל זה אני לא רואה את פורטוגל שהיא יכולה להרשות לעצמה לזלזל במשחק הזה יותר מדי, כולם פה אני באצטדיון, זה רק אם רונלדו משחק או לא. אף אחד לא אכפת לו מאף שחקן אחר של פורטוגל.
ועדיין לא ידוע.
לא, עדיין לא פרסמו, אבל אני אומר, כאילו, יש לנבחרת פורטוגל כל כך הרבה כוכבים, כל מי שאתה שומע פה, אתה שומע אנשים מדברים, רונלדו פותח, לא פותח. אני מהניסיון האישי שלי, רונלדו רוצה תמיד לשחק, הוא לא מוכן לוותר, גם משחק שלא קובע, כן קובע, אני גם מזכיר שאין לו עוד גול ביורו הזה, הוא לא ילך הביתה בלי שיהיה לו גול.
זהו, זה נגעת בנקודה, נגעת בנקודה.
אבל הוא עמד לבד מול השער ומסר, וזה שחקן גדול.
אתה יודע מה יקרה ביורו הזה היום, הם יראו שאין לו גול, ייתנו לו פנדל, אז הוא יבט הפנדל.
כן.
אבל בסוף מסדרים לו פנדל.
אבל אתה יודע מה, אתה צודק, תראה, הוא ווינר, הוא שחקן גדול, הוא מהטובים בהיסטוריה, אבל זה שחקן שבולט מאוד, שעולה לשחק, הדבר הראשון שחשוב לו זה לכבוש שער, ומוטי צודק, אין לו אף שער עד עכשיו, ואני בטוח שהוא חל את עצמו בעניין הזה, מוטי.
כן, בגלל זה אני חושב שגם היום הוא ראשון, אז אתה יודע, אפשר להחליף אותו גם שהוא רגוע יותר, כי בסך הכל צריך גם מצד שני לשמור עליו בטורניר כזה צפוף ועמוס, הוא כבר לא ילד, הוא גם לא משחק יותר ברמות הגבוהות של אירופה, וזה אומר שמבחינת הקצב של המשחק שהוא בא ממנו עכשיו זה לא אותו דבר, אבל הוא מקצוען, הוא שומר על עצמו, ואני לא יודע, אני יש לי הרגשה שלפחות שעה הוא יהיה על הדשא היום.
אם לא שעה, אז חצי שעה.
מצד שני, יש לנו את נבחרת גיאורגיה שהזכרת, יש לה את כבר הצחליה, הכוכב הגדול שלהם. ונבחרת, בעיניים נבחרת טובה, מליבה, יש פה הרבה אוהדים שלהם. יכול להיות משחק יפה, מעניין.
אתה יודע, מוטי, אני רוצה לשאול אותך לסיום, כי אתה גם מאמן, בין היתר אתה, מעבר לזה שאתה מפרשן, אתה גם בתור מאמן רוצה לראות משהו מהנבחרות. אז הזכרת והחמאת לספרד ופורטוגל, ותמיד מדברים על אנגליה וצרפת. אני רוצה לשאול אותך, אתה יושב ביציע, בעמדת שידור, מסתכל על המשחקים, ראית משהו שהפתיע אותך, כי אתה משדר ליגה איטלקית, אתה מכיר את הצ'מפיונס. האם היורו הזה כמאמן נתן לך איזה תוספת?
תראה, יש נבחרות שלקחו קצת דברים מהמאמנים הגדולים היום באירופה, נבחרות שכאילו משחקות קו 4, אבל תוך כדי המשחק הן בכלל עוברות לקו 3. זאת אומרת שנגיד באיטליה, די לורנצו משחק בקו 4 מגן ימני, אבל כשהנבחרת תוקפת הוא פתאום הופך לבלם, הוא לא באמת מגן. כשהם מתגוננים הם חוזרים לקו 4.
בסדר? נעשה הקדמה.
מה?
כן, כן, אני איתך.
לא, חשבתי שזה...
לא, לא, נתתם לך לסיים.
אמרתי שיש כל מיני דברים מודרניים שאתה רואה בנבחרות, גם אצל הבלגים זה היה, וגם אצל האנגלים זה סוג של מעבר לקו 3. זה בעיקר הדברים הבולטים, הבלמים שפתאום יוצאים קדימה וכבר לא רק בלמים. ואני חושב שאלה הדברים הבולטים של היורו הזה.
יופי, מוטי, אז היום ב-10, אתה ויורם ארבל, פורטוגל מול גיאורגיה, תביאו לנו משחק טוב.
הלוואי.
כן, הלוואי. תודה רבה, מוטי, ספורט אחת, תודה רבה. ואנחנו חוזרים לנבחרת צרפת, ואין לי ספק שאחד האנשים הכי מאוכזבים בארץ מהנבחרת, זה מיכאל וינסנד, תרוץ הספורט. אהלן, מיכאל.
ערב טוב, מה נשמע?
בסדר, לפני שתגיד את הדעה שלך, מה... כתבת לי אתמול שדשאן לא סופר את העיתונאים הצרפתים, כי אני מאוד לא אהבתי שהוא אמר במסיבת עיתונאים, מי שלא נהל לו, שיעביר ערוץ. מיכאל, ככה לא מדבר מאמן נבחרת, שמדינה שלמה עומדת מאחורי הנבחרת.
אבל הוא מותקף.
לא, מה שאתה אומר זה נכון, אנחנו לא מצפים לשמוע את זה ממאמן, אבל מאמן שכבר כמה, 12 שנה בתפקיד, ויש לו כזה מעמד חזק, אין כשחקן עבר גדול, אין עכשיו כמאמן עם קבלות, אז הוא מרשה לעצמו להגיד דברים, שמאמנים אחרים לא היו, לדוגמה סאוטגייט, שעדיין לא הביא קבלות לאנגליה, לא היה אומר את זה, במסיבת עיתונאים לפני משחק של אנגליה, אבל דשאן מרשה לו. תשמע, אנשים מאוד מאוכזבים, יש שני חלקים פה, החלק של התוצאות, תוצאות רעות מאוד, אתה מנצח את אוסטריה עם שער עצמי, עושה אחרי זה טקו מורפס עם הולנד על הפנים, וטקו נגד פולין שאיבדה סיכוי בכלל להמשיך בטורניר, אבל דווקא אתמול, מהמשחק נגד פולין, להבדיל משני המשחקים הראשונים, אני חושב שצרפת כן הגיע להמון מצבים, היו הזדמנויות, כאילו קצת יותר ריכוז, קצת יותר ריכוז ברחבה, בביתה, בפס, וזה היית יכול לשים 2-0 בשלב בהרבה יותר מוקדם, והיינו מדברים אחרת. אבל בסדר, עוד פעם, זה שלושה משחקים שהיה קשה לראות את נבחרת צרפת, משהו שלא היה... לא היינו אומרים בשנים עברו.
תגיד, מה אומרים הפרשנים של פרשני הכדורגל הבכירים של צרפת, בטורים שלהם? במה הם נוגעים הכי הרבה?
דשאן, תעשה טובה, זהו, מספיק. עשית מספיק לביתך, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, סל המלדיבים, סל המיקונוס, תהנה, אבל די, תשחרר. זה מה שאנחנו שומעים הרבה מהרבה פרשנים ועיתונאים בצרפת, כי באיזשהו מקום מבינים שאוקיי, צריך גם קצת דם רענן בנבחרת, מבחינת הקיבעון הזה של דשאן.
אתה יודע, מוטי וניר, היה לפניך, ושדיברנו איתו על צרפת, הוא אמר שהייתה לו תחושה לפני התוכנית, לפני היורו, ש... זה מה שיקרה עם צרפת, זאת אומרת, היא גם עם נבחרת עם הרבה שנים עם אותם שחקנים, גם עם אותו מאמן שתהיה ירידה, ומסתבר שזה מה שקורה היום בצרפת.
תראה, מבחינה חוזית, לדשאן יש חוזה עד לאחר המונדיאל ב-2026 בארצות הברית. צריכה להיות באמת קטסטרופה בשמינית הגמר, כדי שאני חושב שההתאחדות תעשה צעד מצידה, ותגיד לו, אדוני, תודה רבה על 12 שנים, אבל אנחנו לא נממש את החוזה בשנתיים נוספות. אם הוא יגיע לחצי גמר גמר, אני מאמין שימשיכו איתו גם למונדיאל, אבל באמת צריך לקרות משהו לא צפוי כדי שיגידו לו תודה רבה, אבל דרכנו נפרדות.
עד כמה, אני אגיד, חסרונו של אמבפה משפיע? הפציעה שלו, הפחד שלו ממגע?
אנחנו ראינו אתמול שלא היה לו כזה נוח, הוא נגע הרבה מאוד במסכה לאורך כל המשחק, בכל הזדמנות שהייתה לו הוא ניסה להוריד אותה, אבל אין מה לעשות, זה משהו בשביל להגן, וזה לא באמת תירוץ, זה שזה פחות נוח וזה, כבר ראינו שחקנים שמשחקים עם מסכה על פניהם, והוא צריך להמשיך להתמודד עם זה, ואני מאמין שיהיה בסדר, אבל כולם צריכים להתעורר בחלק הקדמי, גם אמבפה, גם דמבלה, ברקולה, אתמול ראינו אותו מחצית השונה, היה לא רע, ז'ירו לצערי לא מקבל יותר מדי קרדיט, פה 10 דקות, שם 10 דקות, כל החלק הקדמי חייב להרים את הרמה שלו ביום שני בשמינית הגמר, כי אם לא הם יחזרו הביתה מוקדם מאוד מאוד מהצפוי.
תגיד, קגבינגה משחק?
קגבינגה, כן, עוד פעם, הוא עולה מהספסל.
מה זה? איך זה?
כי הוא נותן באיזשהו מקום.
רגע, תן לי להתקן, דקה 24, סלובקיה עולה ליתרון 1-0 על רומניה. אז יכול להיות שכל הדיבורים סביב הטקו הסגור לא כל כך נכון, כי אנחנו רואים פה משחק דוד צדדי, ועכשיו סלובקיה בדקה 24 עולה בנגיחת ראש נפלאה ל-1-0. טוב, מיכאל, אנחנו נודה לו, חזרנו, אנחנו עוברים עכשיו לכדורסל, רק נעדכן, עדיין 1-0 לסלובקיה על רומניה דקה 30, דקה 30 אוקראינה מול בלגיה 0-0. אור שקדי, וואלה ספורט, אלן.
טוב חבר'ה, מה קורה?
בסדר, אנחנו רוצים לדבר על קצת החתמות בכדורסל הישראלי. קודם אמרתי לאריה שדיברנו על כדורגלנים זרים שמתקשים להגיע, אנחנו רואים בכדורסל יש יותר תנועה, אבל...
לא,
ככה
הרבה, אבל מוגבל. בינתיים רוב התנועה היא בין
מועדונים. למה? השחקן הטורקי מפנרבחצ'י שהגיע להפועל תל אביב,
אני אומר,
זה שיחוק.
אחד, כן, המון כסף, אבל חוץ ממנו יש שחקן מבחר פנמה והגיע לנתניה, ועוד גארד אמריקאי בגלבוע, כל האחרים שחקנים בנקודות.
אז בואו נעשה סדר עם הישראלים, למשל רז אדם ממשיך בקריית אתא, אובר במכבי רמת גן.
כן, קודם כל לגבי רז אדם, קריית אתא קריית מתפרקת לחלוטין מהנכסים שלה, אבל מצליחים לשמור על רז אדם, היה לו שם איזה אופציה בחוזה, פתחו לו את החוזה, העריכו אותו, מקווים שהוא ייקח אותם, ישמור אותם בליגה. מאמן חדש, בן טוב, הבן של היושב ראש, יש עליו הרבה לחץ להחזיק את הקבוצה הזאת בליגה. בשנה ראשונה כמאמן ראשי, מאוד מעניין. לגבי רועי אובר, גם מהלך מאוד יפה של מכבי רמת גן, אחד אולי הרכז הישראלי הכי טוב מחוץ הגדולות.
עברה מצוינת.
כן, הוא הולך בצ'מפיונס ליג רמת גן השנה. מחליף את ג'ורדן כהן שנפצע, לא ברור עדיין מה המצב שלו, ואובר לצד איתי מושקוביץ שכרגע עדיין בקבוצה, שני גרדים ישראלים מאוד מאוד טובים, מאוד מעניין לראות פרמת גן.
תשמע, אנשים מאמינים שהרבה יותר קל להתמודד עם הצלחה מאשר עם כישלון, אבל זה לא מדויק, מכיוון שכשאתה מצליח, תראה את קריית אתא מכבי רמת גן, זה שתי קבוצות שמאוד הצליחו השנה, אבל תראה את מכבי תל אביב, כל אחד בליגה שלו, קשה לשמור על קבוצה, אני כבר לא מדבר על מלחמה, שזה משהו שהוא לא בידינו, ולשמור על קבוצה מנצחת עוד עונה, זה משהו ממש לא מובן מאליו.
בסדר
גודל
הזה זה ממש
לא
מובן
מאליו,
רמת גן עושה עבודה טובה, תרפו שני זרים גם, דרו קרופורד וסטיבן, שני זרים מאוד מנוסים, יהיה מאוד מעניין לראות אותם, גם שתי מסגרות הראשונים, אוכל לשחק יהיה באמת מעניין לעקוב אחריו.
תגיד, דיברנו קודם על הפועל תל אביב, על ההחתמה הנהדרת שלה, וגם אני רואה קצת הקנטות כאילו והקיצות של צד הפועל תל אביב. אני אומר קודם כל, שקדי, אל תזלזלו אף פעם במכבי תל אביב.
הקיצות למי?
הקיצות, כאילו הפועל תל אביב הקדימה אותם עם שחקן יותר גדול, שיש עכשיו הרבה כסף להפועל תל אביב גם. זאת אומרת, אני אומר שקדי, המאבק היריבות הזאת עלתה מדרגה עכשיו, גם בעקבות...
גם בחיים שעבר, כשאנגולה הגיעה לפול תל אביב, היה שם הקיצות, היה בסדר גודל אחר כמובן. בוא נראה, מה, מוטלי, יהיה עליו, אתה יודע, המון המון תשומת לב.
אבל הוא לבד לא ייקח אליפות.
לא, לא. אבל בוא, לפי מה שאני מבין ושומע, יהיו עוד כמה חתמות נורא טובות. שמה, יחתיבו גם על ג'ו רגלן, שהוא, יש לו שחקנים קבלות. הפול תל אביב תהיה קבוצה חזקה מאוד. היא תגיע שוב. עד הסוף,
כמעט בכל מיני פרק שצריך. עכשיו תשמע, אני לא אשכח, למרות שזה באמת גדול על מכבי תל אביב, ארבעה, קולסון, לורנזו, בולדווין, ואני לא זוכר מי...
ניבו.
וניבו, לא, ניבו כבר ידעו שהוא היה חתום ב...
לא חשוב, עזבו ארבעה תותחים.
לא, אני לא אשכח את התמונה, עומדים שלושה מורים, חבר'ה, תיסו לחופש, אנחנו פה בשנה הבאה, הכל בסדר. וכעבור, אני לא זוכר כמה זמן, אף אחד לא נשאר.
נכון, אבל תשמע, אין מה לעשות גם. הסיטואציה פה של מלחמה, תרפת הקלפים, אם לא הייתה מלחמה, אין לי ספק שכל הספיסייה הזאת, אולי גם מכבי הייתה מצליחה לשמור על ניבו. קשה, קשה, מכבי גם נפגעה כלכלית. גם אתה יכול ללכת למדינה יותר שקטה. והסיטואציה מאוד מאוד, 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 מאוד קשה לעשות אותו.
המצב הכלכלי של מכבי יותר גרוע מהפועל?
הוא יותר מסובך, הייתי אומר ככה.
מה מסובך?
הוא לא יותר גרוע, הוא יותר מסובך.
מה מסובך?
מכבי תלויה, א', בהכנסות ממנויים, מאוד. אין לה בעלים יחיד, שיש לך בעלים יחיד שהוא שם את הכסף. ובעלים עמיד מאוד. ויותר קל, אתה יודע, לעשות המהלכים האלה.
אתה יודע מה אני רוצה להגיד לך על אופר עיניי? אני ממש לא מכיר באופן אישי לא את אופר עיניי ולא את כל הבעלים של מכבי תל אביב, אבל אם אני לוקח את הבעלים של הפועל תל אביב היום לעומת הבעלים של מכבי תל אביב, אז אני אגדיר את זה כאילו הבעלים של הפועל בא בטירוף להצליח, ומכבי בגלל שהיא עשרות שנים הקבוצה הטובה בישראל.
זה לא נכון, אבל זה לא נכון.
למה? תסביר לי למה לא. אם אתה 50 שנה בשיא שלך, אז בא פתאום מישהו שמאתגר אותך.
אם עונה אחת לא מצליחים, זה לא סוף העולם, אבל תמיד יש שם הרצון להגיע רחוק. מכבי כמה שנתיים, שלוש האחרונות, הייתה על סף כניסה לפיינל פור, מאוד רוצים לעשות את זה.
יש על זה מחיר.
היית אומר את זה, אם מכבי הייתה לוקחת אחת שלוש פעמים באירופה, אז זה נראה אחרת, אבל יש להם את היורוליג, והם רוצים להצליח שם, והם קרובים כל הזמן לעשות את זה קדימה.
אל תתבלבל, גם במכבי זה 1.5 אנשים שמים שם את הכסף, אם צריך.
נכון, אני יודע, נכון.
בינתיים נעדכן, ברומניה מקבלת פנדל בדקה 36 אחרי בדיקת דבר של שתי דקות, היה שם ספק על הקו, לא על הקו.
וואלה, הגיע הזמן כבר לעשות שינוי בבר, לא יכול להיות שאני כבר לא יודע כמה, 10 שערים בוטלו בגלל שהאף של החלוץ
כן,
היה...
כן, אין מה לעשות. אגב,
מה אין מה לעשות?
כל המשחקים שראיתי והעבר התערב, הכל היו החלטות נכונות, למרות שהם לא מצאו חן בעיני כולם, אבל...
אבל אתה לא, אני לא רוצה כאילו לבדס את הזמן של שקדי. אי אפשר, כל הדבר היפה, זה ששופט שורק את מה שהוא והכוונים שלו רואים.
רגע.
אתה לא יכול 8 זוויות עם רנטגן להראות שמישהו היה עם האף קדימה.
הנה,
לא
אחת
יום.
אחת, שוב חזרנו לטקו המפורסם בין שתי הנבחרות, שזה טוב...
רומניה.
לשתיהן. כן, רומניה, אחת אחת, סלובקיה, רומניה, רומניה השוותה לאחת אחת, עכשיו בדקה ה-37.
אוקיי.
שקדי, אנחנו מסיימים איתך, ותגיד, אוהדי מכבי תל אביב, יש מה לדאוג? או ש...
לא, לא. בוא נגיד.
למרות המצב, ולמרות ששימון מזרחי אמר שקשה להביא...
אני מפרסם היום, יש להם את ליבר רנדולף לסגור, את מה שאנחנו יודעים, אני יודע שהם מנסים להביא ג'יילן נורד מהפול, לכן טוב מאוד.
את מי?
ג'יילן נורד.
אתה מבין? אתה תביא שחקן במיליון וחצי מפנרבחצ'ה, ותפספס שחקן שמשחק אצלך. זה, אתה יודע, נשגב מבינתי.
כן. יהיו שם עוד מהלכים יפים.
יפה. אור שקדי.
תודה לכם.
תודה, וואלה ספורט, ערב טוב. ביי אנחנו ביי. עכשיו עם רן סורוקה, ערוץ הספורט, אהלן רן.
אהלן, ערב טוב, מעניינים.
תשמע, אני מודה, תשמע, אני יושב פה בתוכנית ספורט, אני מגיש אותה, יושב לי עדי אריה במליניה כמכובד, וכתוב לי כאן על הדראפט ה-NBA, על מעמדו של דני אבדיה, אני לא יכול להוסיף הרבה לכותרת הזאת.
גם אני לא, כל החישובים, אתה יודע, היו כל כך הרבה גם נפילות בדראפט, כן. ובטריידים, שזה חלק מהמשחק, אז אולי ערן יפתח את עינינו.
ספר לנו, כי מדובר בישראלי, וזה חשוב לנו.
נכון, ספציפית הדף הזה הוא פחות על דני אבדיה, ויותר על תני וושינגטון מביאה כדי להשלים את הקבוצה המצוינת שהראית. זאת הקבוצה שהיא לא כל כך טובה, אבל היא צעירה, שאנחנו רואים שם, ועל פי כל הערכות, וושינגטון תסיים את הערב לפחות עם צרפתי אחד נוסף. אם באמת הערכות לגבי בחירה של אטלנטה במקום הראשון בזכרי ריזשה, הבן של סטפן ריזשה, שבוודא יארי זוכר
נכון.
גדולות בנבחרת צרפת, בליגה הצרפתית, הצרפתית היוונית, אז הבן שלו אמור לפי התחזיות להתבחר ראשון בדרפת ידי אטלנטה, ואז בוושינגטון תהיה הזדמנות מצוינת לקחת את מה שהכי, אחד משני הדברים שהכי חסרים לה, סנטר, ואלכס סאר, שחקן צרפתי שמשחק בפרט בליגה האוסטרלית השנה, די בוסטרי, אבל סנטר מאוד מודרני, 2-16, מוטת ידיים גדולה, אפשרות לעשות הגנה על כל עמדה במגרש, קליעה לשלוש, עדיין לא מספיק טובה, אבל יש זריקה ויש טכניקה, וזאת הזדמנות מצוינת של וושינגטון, לבנות את עצמה קדימה. אז מבחינה הזאת, מה זה קשר למעמדו של אבדיה? לא יודע. מה שכן מעניין בקשר למעמדו של אבדיה, לקבוצות שהוזכרו כמועמדות לקחת אותו בקיץ הקרוב, ואם אני אצטרך לנחש, אז לדעתי אוקלאומה סיטי, למשל, כבר התעניינה, ואני לא יודע אם יש לה עכשיו את מה שצריך, אבל יש עוד מספיק בחירות דראפט כדי לתת, ויש עוד דיבורים אולי על דאלאס, יש עוד דיבורים אולי על הניקס, אבל זה... צריך לזכור שוושינגטון מאוד אוהב את דני אבדיה, והיא תיתן אותו רק אם תהיה לה הצעה שתרגיש את השדרג אותה לצחה.
כן, אבל דיברנו במהלך השנה שהיו לה, היה לה, אני זוכר שדיברנו איתך ערן, על סדרת הפסדים רצופה מטורפת, הם לא ידעו מה זה ניצחון.
זה היה.
אז זה היה, ואז שאלנו, ושאלתי את ערן אז, ואני שואל אתך את זה גם היום, האם מבחינת דני, לא שווה לו לעבור לקבוצה אחרת?
לדני יש היום יותר הזדמנויות להשתפר ולעשות טעויות ולהתפתח כשחקן בוושינגטון ממה שיש לו במקומות אחרים. הקבוצה, באמת אחרי הרבה שנים של חוסר כיוון, יש לה הנהלה ויש לה כיוון ויש לה אנשי פיתוח טובים מאוד, וראינו איך בריין קיף שבינתיים מונה למאמן הקבוע של הקבוצה, נתן לו הרבה יותר הזדמנויות להתפתח ולהתקדם בחלק האחרון של העונה, והוא מונה למאמן גם לעונה נוספת. אז יש הרבה דיבורים על זה שקייל קוזמה, שאנחנו זוכרים שהיה אלפא מייל של הקבוצה הזאת בהרבה מובנים, כנראה יעזוב בטרייד, אולי סקרמנטו, אולי קבוצה אחרת, ואז באמת לאבדיה היו עוד יותר הזדמנויות, ואם שמים לצידו את קוליבאלי, ושמים לצידו את סאר, ועוד כל מיני צעירים, אז יש באמת, אבדיה יוכל להיות עוד יותר מנהיג אפילו, עכשיו ברמת ההפסדים, כן, הם הפסידו הרבה גם בעונה הבאה, אבל עדיין אבדיה מתפתח ברמה שהוא גורם לקבוצות אחרות לרצות אותו, ואז הוא מעלה את הערך שלו, ואז גם יכול לתת יותר לוושינגטון.
שמע, קוזמה יעבור בטרייד, אז גם יקבלו בשבילו משהו.
לא שחקן ברמה של קוזמה, כי אם מדובר לדוגמה על סקרמנטו, אז הם יקבלו סתם, אני זורק, הריסון באונס, שהוא שחקן טוב ואחלה ומנהיג ומבוגר, ובאמת מישהו שיכול להיות בעמדה של קוזמה, אבל הוא לא זורק סריקות כמו קוזמה, הוא לא כביכול מנהיג כמו קוזמה, הוא לא אלפא מייל בעצמו כמו קוזמה. אז אם יקבלו נניח את הריסון באונס וקווין הרדר למשל, שחקנים כאלה על קוזמה, אחלה, זה עדיין יהיה לאבדיה יותר הזדמנויות להוביל, גם כשהשחקן שיגיע יהיה על המגרש, ובעיקר זה יהיה טרייד שבו הוויזרד מקבל גם בחירות דראפט, וגם באמת יותר לתת עכשיו לקבוצה משהו יותר טוב לטווח הקצר, כדי לקבל משהו יותר טוב בטווח הארוך.
ממתי שחקן קובע איפה הוא ישחק? הוא מקבל 50 מיליון דולר בשביל להיות סחורה
של המועדון?
של המועדון.
לא, השחקן לא קובע איפה הוא ישחק. נכון. יש שחקן אחד בליגה שיש לו זכות לקבוע איפה הוא ישחק.
לא, אז אנחנו מדברים. אנחנו מדברים כאילו זה השחקן קובע. מה טוב לו, מה לו?
צריך לזכור שבקיץ האחרון, שבפברואר האחרון, היו שמועות שקייל קוזמה לא הסכים. וושינגטון הציעו לו לנסות עליו טרייד לסקרמנטו, שאלו אותו מה דעתך, והוא אמר אני לא רוצה לדאלאס, סליחה, והוא אמר אני לא רוצה לדאלאס, כי זאת לא קבוצה שמתמודדת על האליפות.
שלא ימלא את אותו.
יכול להיות שעם קוזמה, אגב, הם לא מתמודדים על האליפות, אז איך הם תדעו.
בריג'ס עבר לניו יורק.
נכון, וזאת המסורה הגדולה של אתמול. מיקל ברידג'ס, אחד השחקנים היותר מעניינים בליגה בשנים האחרונות, שחקן שעבר מפיניקס לברוקלין בעסקת דורנט, נתן חצי עונה מצוינת, בשנה שעברה היה אמור להוביל את ברוקלין, וכאופציה מספר אחת היה הרבה פחות טוב, אז הניקס מאחדים אותו, ובעצם מה שהם עושים זה דבר מדהים. לוילנובה, אוניברסיטת וילנובה, לפני 6-7 שנים, הייתה קבוצת אליפות עם ברידג'ס, ג'לן ברונסון, דונטה דיווינצ'נזו וג'וש הארט. כל הארבעה האלה ישחקו בניקס בעונה הקרובה ביחד. וזה דבר שאנחנו לא רגילים לראות, וזו באמת אחווה. כל העונה ככה דיברו על זה שהם ינסו לאחד את כל החבורה הזאת שוב, ויש לניקס קבוצה ששוב, בעיקר הם יצליחו להשאיר את אוג'י אננובי, כמו שאומרים, קבוצה שיכולה בהחלט לרוץ לאליפות ולאיים על בוסטון. זאת קבוצה שנבנתה כדי לנצח את בוסטון סלטיקס, מבחינת סגנון המשחק, מבחינת כמות שחקני ה-2-way שיש להם, רוטציה של 8 שחקנים טובים מאוד, וזאת קבוצה שבעונה הבאה בטח הם יצליחו להשאיר את אננובי, קבוצה שיהיה תענוג לצפות בה.
הרן סורוקה, ערוץ הספורט, כמו תמיד נהננו. תודה רבה.
תודה, הרן.
תודה.
ביי. קרובים מאוד לסיום המחצית הראשונה, שני משחקים שקולים מאוד, בלגיה מול אוקראינה 0-0, רומניה מול סלובקיה 1-1, שניות אחרונות של המחצית הראשונה, אבל במקביל אלינו ליורו, יש גם קופה אמריקה, ומי שנמצא שם הוא מוטי חביב האהוב, אלן מוטי.
אלן, 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 שלום אריה, שלום משה.
מה נמצא שם?
הוא בארצות הברית, מוטי. מה חשבת? אם אני אומר נמצא שם, אז הוא בארצות הברית. דיבר איתנו על אטלנטה לפני כמה ימים. מוטי, שני משחקים היו הלילה, פרו קנדה 1-0 לקנדה, וארגנטינה מנצחת את צ'ילה, אבל כמובן מעניינת אותנו ארגנטינה, כי זה אלופת העולם, וזה מסי. ספר לנו מה הולך סביבו.
תראה, ארגנטינה היא כל הסיפור של כל הקופה אמריקה, בוודאי בתקופה שבה נמצאת ברזיל. ארגנטינה משגע, אני במקרה הבוקר עקבתי אחרי מחירי הכרטיסים למשחקים של ארגנטינה, ומחירי הכרטיסים למשחקים של אקוודור למשל, או גואטמלה, או ונצואלה, כאלה. זה הכל סביב ארגנטינה. היא אדם פשוט שרוצה היום לראות משחק בקופה אמריקה שבו ארגנטינה משחקת, צריך להיפרד ממאות דולרים, לא במקום טוב, מאות דולרים. זה, הטירוף הזה סביב מסי, ובכל זאת מגיע לכאן אלופת עולם, זה סיפור אחר, ואתמול באה אכזבה גדולה, כי ארגנטינה לא שיחקה טוב, וארגנטינה בקושי ניצחה את המשחק, אבל עדיין, כשאתה יודע, הולכים לשחק את המשחק השלישי שלהם, אולי אפילו עם הרכב השני במיאמי, לא באצטדיון שבו מסי זה אצטדיון הבית שלו, אלא באצטדיון הגדול ביותר של הבייסבול שלהם, של למעלה מ-70 אלף צופים, אין להציג כרטיס, ומדברים על אלפי דולרים בשביל להיות במשחק. זאת אומרת, ארגנטינה היא לב ליבו של הסיפור הזה, של הקופה אמריקה.
רגע, השאירה ממש בצד את ברזיל, כי הם היו תאומות בצורה בלתי רגילה.
בצד. המרחק הוא מרחק עצום, אבל ראית את זה גם במונדיאל. זה לא... ראית, וגם במשחקים של המוקדמות כדי להגיע. ארגנטינה היא לבל אחר לגמרי, גם מבחינת העדה, זה ברור, פה המון המון ארגנטינאים שנוחתים בטיסות אחד אחרי השני, כאילו הם נסו משטוטגרד לדיסלדור. זה משהו, זה טירוף לגמרי, והיכולת הרבה יותר גבוהה.
כן, אבל אם אני לוקח למשל את צ'ילה, שאמורה להיות נבחרת פחות טובה מארגנטינה, היא הפסידה בדקה 88 אחרי קרן, אני ראיתי את הגול הזה היום בבוקר.
נכון, אבל לאורך כל המשחק ראית שארגנטינה איכותית יותר. ארגנטינה בהילוך שני ניצחה את צ'ילה, והייתה צריכה לנצח את זה אותה עוד לפני זה. להגיד לך, כשראיתי כבר את כל הנבחרות בקופה אמריקה, את כולם, להגיד לך שיש לי מועמדת לשחק נגד ארגנטינה בגמר ב-15 ביולי, אין לי מועמדת כזאת.
למה? אתה מצא...
לפי הכל יכול להיות.
אתה מצרף כאילו, נגיד, נבחרת, אם קולומביה תגיע, זאת אומרת, זה לא יפתיע אותך, למרות שברזיל שם.
קולומביה יכולה להגיע, תשמע, ונצואלה פתחה את המשחק עם ניצחון על אקוודור, שזה בהחלט מפתיע, אז היא שיחקה טוב, מחצית אחת וזה הספיק לה, יש נבחרות טובות, אבל המרחק בין האיכויות האלה לבין ארגנטינה הוא מרחק גדול מאוד, זה לא שבמקרה ארגנטינה כבר עם 6 נקודות ובטוחה בשלב הבא, צריך שוב לומר, בבתים כאן, בקופה אמריקה, לא, המקום השלישי לא יכול, אין לו סיטואציה לעלות, רק שתי הראשונות עולות, ומשחקות בבית המקביל, בית א' הראשונה נגד השנייה בבית ב', וכך בשביל להגיע לרבע הגמר, חצי גמר ומיד הגמר.
תגיד, קנדה פרו, שקנדה מנצחת את פרו, זה נחשבת הפתעה? כי הם משני מקומות שונים, פרו היא דרום אמריקאית.
נכון.
תסביר לנו מה קורה. כן.
אני אגיד לך, במשחק הראשון, קנדה הפסידה אומנם לארגנטינה, אבל שיחקה טוב. לפתע ראו שזה לא, זה לא קנדה של פעם, ולכן כבר אתמול התחילו לדבר לפני המשחק, שיש אפשרות שקנדה תנצח את המשחק, וקנדה גם הייתה ראויה לנצח. גם פרו זאת לא אותה פרו של פעם. וקנדה נפלה על הבית של ארגנטינה והסיעה את המשחק הראשון, אבל היא כנראה תסיים במקום השני עם 6 נקודות, ותעלה גם כן.
מוטי, אני חייב לשאול אותך בהשוואה ליורו, אגב, אתה רואה יורו שם? אתם יכולים לראות? אתה...
כל הזמן, רואה את כל היורו, את כל היורו אני רואה.
יפה, עכשיו, מה אני רוצה... מה אני רוצה לשאול אותך? שהכדורגל ביורו בינתיים לא גדול. קצת ספרד, קצת גרמניה, קצת פורטוגל, היתר מאכזבות. אבל מה שתופס את העין זה הצבע. זה אוהדים של קבוצות קטנות, עשרות אלפים שמגיעים. מנותק?
לא, הצבע שעליו אתה מדבר, יש גם פה המון המון צבע. האצטדיונים שמלאים בגרמניה ולא בהכרח מלאים כאן, האצטדיונים פה גדולים יותר מאשר באירופה. אבל גם אתמול, אחרי פעמיים 0-0 של שני משחקים במסגרת היורו, עדיין ממוצע הפקעות ביורו הרבה יותר גדול מאשר בקופה אמריקה. אין משחקים אטרקטיביים כמו שהיה ביורו, אז יש יותר גולים.
אנחנו איתך, מוטי.
אוקיי, לא, שמעתי את הרקע הזה.
כן, לא, אנחנו נותנים לך לסיים, הרקע הזה בא דקה קודם.
יש לי רק משהו שהייתי מוכרח להגיד אותו, משחקת היום מקסיקו, שהכוכב הכי גדול שלה, שמשחק בפרמר ליג, אלוורז, נפצע על הפתיחה של המשחקים, וכנראה גמר את הקופה, ואתה יודע, זה באיזשהו מקום אחד שמחכה לקמפיין כזה גדול, ונפצע, והוא האיש הדומיננטי ביותר במקסיקו, לא ישחק היום, הוא לא יכול להמשיך בינתיים בשלב הזה, אומרים שיבדקו אותו, אבל... אלוורז, מאוד מאוד משהו שכואב כשאתה רואה פציעה כזאת של שחקן.
בשחמט לא נפצעים.
מוטי, תודה רבה.
תודה לכם, ביי
ביי. אורחים ומפיקים שר פלסנר ואסף נבו, אחראי לשידור ב-103 בני שאולסקי, ברדיו צפון 104.5 בני אלפרין, בדיגיטל היו עידו טבת, אחיה דלוק ורעות מתיתיהו ארגון. אריה, היה
תענו. סבי זהירות, פרימו.
למה, מה יש בעיה?
תמיד.
יאללה, ערב טוב לכולם.